אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, לפני כמה ימים עלה לרשת סרטם של אורלי וילנאי וגיא מרוז, מה אם כל העולם טועה? בו נטען בין היתר על ידי כמה מומחים שמגפת קורונה אינה חמורה כפי שנטען, וכדאי לאמץ גישה אחרת של הגדלת העומק החיסוני, מיד ננסה להתמודד מדעית עם הטענות שעולות בסרט. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארץ ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. נשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן קיבל אתמול את המנה השנייה של החיסון נגד קורונה ואמר שהעדיפות העליונה היא לחסן אנשים במהירות האפשרית. וזאת על רקע הנתונים הקשים שם, יותר מ-375 אלף בני אדם מתו בארצות הברית מקורונה. 375 אלף בני אדם. בישראל משרד הבריאות הודיע אתמול על הורדת גיל המתחסנים ל-55 וקרא לישראלים לקבוע תור לחיסון. בישראל עד כה התחסנו קרוב ל1,900,000 בני אדם, בישראל חצי מיליון נדבקים בקורונה, הבוקר פורסם שחצינו את קו חצי מיליון הנדבקים, רק אתמול התגלו כ-6,900 נדבקים חדשים, מתו מקורונה בישראל 3,671 בני אדם. האם הטענות של מומחים לרפואה שדיברו על פער בין ההיסטריה סביב הקורונה לבין המחלה עצמה בסרט ומה אם כל העולם טועה אכן נכונות? מיד על הטענות שעולות בסרט וההתייחסות המדעית לטענות. וגם, ביופסיה אאוט, בדיקת דם אין. חוקרים מהאוניברסיטה העברית פיתחו בדיקת דם שמסוגלת להבחין מחלות, היכן הן נמצאות בגוף ובאיזה שלב המחלה נמצאת. מיד נדבר עם שני החוקרים שפיתחו את הטכנולוגיה המאוד מסקרנת הזו. וגם, עיוורים ורואים, מנגנון מוחי המפעיל את מערכת הראייה של העיוורים, נחשף על ידי חוקרים ממכון ויצמן, רואים דברים שלא קיימים כמובן. מה קורה באטמוספירה של הננסים החומים, אותם גרמי שמיים היסטוריים, שהם לא לגמרי כוכבים וגם לא לגמרי כוכבי לכת, הם בין שמש לבין פלנטה. וגם ג'ירפות ננסיות התגלו באפריקה, וגם מוציאים כסף מהכספומט באמצעות חיוך, מיד על טכנולוגיית זיהוי פנים חדשנית, שאולי תהפוך להיות חלק מחיינו, ולא תאמינו, עוד הרבה עניינים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. ומה אם כל העולם טועה? סרטם של אורלי וילנאי וגיא מרוז צבר מאות אלפי צפיות מאז שעלה לרשת. הסרט נמצא ביוטיוב. בסרט הועלו טענות של מומחים ברפואה שדיברו על הפער שקיים לטענתם בין ההיסטריה סביב הקורונה ובין המחלה עצמה. אז האם הטיעונים שעולים בסרט נכונים? או חלקם, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור איתן אוקון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, מתנדב בעמותת מדע גדול בקטנה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
הסרט הזה, רק נספר למאזינים ולמאזינות, זכה להתייחסות מדעית גם באתר של מכון דוידסון, שמפרק את הטיעונים וסותר אותם, גם בוויינט, גם בוואלה, קראתי אפילו הבוקר. מה דעתך על הסרט? בוא ננסה להתמודד ממש טיעון-טיעון.
טוב, אז אחת הבעיות סליחה, בסרט הזה, זה שהוא מציג טענה שהיא בסך הכל דרך הצדדית, זאת אומרת, בתור עבודה עיתונאית הוא לא כל כך מייצג בעיני את הדעות השונות. זה בסדר שיש דעות שונות, אבל זה מאוד מאוד חד צדדי שם. בתור התחלה.
אוקיי, זו שאלה טובה, האם יוצרי סרט מחויבים להציג שני צדדים או לא? אני משער שהסרט עצמו נעשה כדי שהוא ייפול לידם של חובבי ה... שוב, הטענה היא לא שאין נגיף קורונה וכולי, הטיעונים שם עדינים יותר, ובכל זאת הרבה מאוד אנשים שגם כך מפקפקים בחיסונים, בנגיף עצמו, שמחו לקבל לידיהם את הסרט.
בדיוק, זאת אחת הבעיות של הצגת נתונים שהיא חד צדדית, שלא לומר מוטה. זה גורם לתמונה שגויה אצל אנשים שהם פחות מעורים בתחום.
אז איזה טיעונים עלו בסרט שאתה יכול לומר לנו שמדובר בעיוות של המציאות?
יש שם הרבה נתונים שאם אתה מסתכל עליהם בצורה לא מאוזנת, הם לא נכונים. למשל, כל הנושא של אחוזי התמותה השונים במדינות שונות בעולם, אז המסקנה שלהם היא שמדובר, או שזה בעקבות מקרים לא מדווחים, כאשר יש הרבה סיבות לשונות במקרי תמותה בעולם, יכול להיות שונות בגלל דמוגרפיה. למשל, אם יש מדינות שאחוז המבוגרים בהן הוא גבוה משמעותית, כמו למשל באיטליה או בארצות הברית, אז אחוז התמותה שם יהיה שונה או גבוה יותר במקרה של המדינות הללו. יש את הנושא של משמעת של האוכלוסייה, באיזה מדינות יותר מקפידים על הנחיות של מסיכות על הפנים וריחוק חברתי, ומדינות אחרות יהיה פחות. עוד הבדל שלא כל כך מתייחסים אליו זה הבדל של גנטיקה. גנטיקה ואוכלוסיות שונות במדינות שונות היא שונה, ומשליחה על אחוזי הדבקה ואחוזי תמותה וכו'. אין נגיעה בדבר הזה בסרט. מתייחסים לאחוזי תמותה שהם בהחלט לא עדכנים. אחוזי התמותה מהקורונה בארצות הברית שם הם נמוכים משמעותית מאחוזים שם כיום. בדיוק הבוקר קראתי שבלוס אנג'לס יש התפרצות מאוד משמעותית והרבה מקרי תמותה. הם מציעים שם בידוד, באופן פרקטי הם מציעים בידוד של אוכלוסיות מאוד ספציפיות. מבחינה מספרית, האוכלוסיות הללו מגיעות מעל מיליון אנשים. זה לא פרקטי במדינה כמו מדינת ישראל. הם טוענים שסגר הוא לא אמצעי אפקטיבי. סגר הוא אמצעי אפקטיבי, זה הוכח בפנדמיה הזו. הם טוענים שסגר לא מוריד תמותה, זה פשוט לא נכון. וכמובן שכל הכתבה היא מבוססת סביב המודל שהם מציעים, שנקרא עומק חיסוני. עומק חיסוני נכשל במדינות אירופה, כולל בשוודיה, שהיא מדינת הדגל של התמה הזו. אז זה בסדר שיש דעות שונות, כמו הדעה שמוצגת בסרט הזה, אבל היא, במקרה הטוב היא לא מוזלת, במקרה הפחות טוב היא פשוט לא נכונה ומשיגה מידע לא נכון, או תמונה לא נכונה.
טוב, טבעם של סרטים כאלה זה כמובן שימוש בעריכה ובשימוש בחלקי משפטים וכולי, כי הרי אנחנו יודעים שאין דבר כזה סרט, גם דוקומנטרי, שבאמת משקף את המציאות. זאת תמיד נקודת מבט, תמיד פרספקטיבה אחת, והסכנה היא שכמובן הדברים מוצגים כאילו מדובר באיזשהו מסמך שחושף איזושהי אמת שמסתירים מאיתנו וכולי, כי אנשים גם משום לאחרונה, אולי גם בזכות הרשתות החברתיות, נוהגים לפקפק בממסד, וכל דבר הופך להיות ניסוק של ימין, שמאל, שקר, אמת וכולי, והדברים האלה הם אולי אפילו עשויים להיות מסוכנים?
אני חושב שהעובדה שהסרט הזה ערוך, הוא לא מייצג להבנתי, וקראתי גם שאנשים שהתראינו שם, לא, הם מרגישים שהסרט לא באמת מייצג את העמדות שלהם. רוב החוקרים והרופאים שאני מכיר שם הם חוקרים מאוד מכובדים, שהם מקצוענים בתחומם, בהחלט יודעים מה הם עושים, הם הרבה מאוד
מסויון. אז איך אתה מסביר את זה שאנשים שוב ושוב נופלים בזה, אתם לא יודעים איך התקשורת עובדת, אתם לא יודעים שיקרו את המשפטים שלכם, יפרסו אותם לפרוסות, ייקחו פה משפט, שם משפט, ואתם בעצם משתפים פעולה עם סרט שמהותו פיקפוק או ערעור? שוב, ככל הנראה גם מצגת אמת בעיני היוצרים, אבל אנחנו יודעים שבתקופה הזו, זה עשוי להיות מסוכן.
המציאות היא שזה קורה. זאת אומרת, אני מעריך שהם חשבו שזאת פלטפורמה טובה להציג את העמדה שלהם, שהיא עמדה כמו כל דעה, היא לגיטימית להביע אותה, אבל מה עושים עם זה? ברגע שמסתיים הרעיון, זה לא בידיים שלהם.
זה א' ב' בתקשורת. אם אתם, עדיף לא להתראיין לפעמים, אם אתם חוששים שהדברים שלכם יוצאו מהקשר או שיובנו לא נכון וכולי, אף אחד לא יצטער כמובן על רעיון שהוא לא עשה, כמקובל לומר בתחום. אתה צפית בסרט מההתחלה ועד הסוף? מה התחושה שלך בכל מה שקשור באמת למסקנות שעולות מהסרט? האם הסרט מצליח לייצר איזושהי תחושה של עירור, פיקפוק במהלכים של המדינה בהתמודדותה עם המצב עצמו, או שלא ממש?
טוב, כן, אני צפיתי בסרט, ושוב, המסקנה שלי שהוא די חד צדדי, זאת אומרת, המציאות היא כמובן, אתה יודע, אי שם באמצע, בין איפה שמוצג בסרט, לבין מה שאנשים אחרים חושבים. חלק מהדברים שהם אומרים היו נכונים לשעתם, כלומר, בנקודת הזמן שבה רואינו האנשים, ולמשל מנהלי מחלקות וכו', שאצלם באותה נקודת זמן לא היה עומס בבתי החולים. מאז הדברים השתנו, ועומסים כן קיימים במחלקות בבתי החולים. צריך להבין שכשחולה מאושפז במצב של קורונה, למשל, לא מתייחסים אליו באותו אופן שמתייחסים לחולה רגיל. זאת אומרת, הוא צריך להיות מבודד ועם כוח אדם מיוחד ועם... והטיפול בכל בן אדם כזה הוא הרבה יותר מוכר, ומחלקות או מיטות במחלקות רגילות, כמו מחלקות פנימיות, נלקחות לטובת מחלקות קורונה. אז עומס במרכאות שביום רגיל זה לא עומס של חולי קורונה. אז התמונה, חלק מהתמונה היא הייתה נכונה לשעתו, וחלק לא. אז הסרט הזה הוא לא באמת מייצג את התמונה העכשווית של ה... של המגפה הזאת שמאופיינת בדינמיות מאוד, מאוד גדולה במספר החולים המושפזים.
טוב, החשש שלי, גם אם כפי שאמרת שחלק מהטיעונים היו נכונים לשעתם וכו', בסופו של דבר, הערעור הזה, את מה שקורה במציאות, עשוי לגרום לאנשים פה ושם אולי קצת להוריד את המסכה, אולי קצת לפקפק, ואז זה משהו שעשוי להשפיע לרעה ולגרום לנזק רב. זה החשש שלי.
נכון מאוד. אני חושב שהעובדה שאנחנו מתקרבים לחיסון של האוכלוסייה, זאת אומרת, האוכלוסייה כבר התחילה להתחסן, זה מספרים מאוד מרשימים, בישראל במיוחד. אני חושב שלהרפות עכשיו את היחס כלפי, או את היחס הזהיר כלפי הנגיף, זה יכול לגרום ל... פגיעה באנשים ולתמותה. וחבל, אנחנו סך הכל ישראל, עם כל הביקורת שאפשר לומר על משרדי ממשלה כאלה ואחרים, בישראל המצב הוא יחסית טוב הרבה יותר לעומת מדינות אחרות, וצריך להמשיך כך. בהחלט שיש מקום לביקורת על חלק מהפעולות של הממשלה, למשל אני חושב שכל מה שנוגע להסברה, בנוגע לנגיף ובנוגע לחיסון, יש כישלון טוטלי. אבל בכל מה שקשור...
מה הכישלון, אם העלית את זה?
אין הסברה, זאת אומרת, אין הסברה בכלל תקשורת לגבי מהו הנגיף, ואין הסברה לגבי מהו החיסון, ולמה צריך להתחסן, ומה עם סוגי החיסון השונים. ואת הפער הזה בהסברה מנצלים כל מיני... גופים שמנסים לפזר תיאוריות קונספירטיביות כאלה ואחרות. האדם פשוט לא יודע מה זה חיסון RNA ומה זה חיסון אדנווירוס וכו'. ומה שנותנים לו זה מה שמקבל, וכשהמידע שניתן הוא מידע קונספירטיבי, אז זאת הדעה ברחוב. וזה כשל הסברתי, שאפשר היה למנוע אותו בקלות. אבל בכל מה שקשור להיערכות מבחינת הבאת חיסונים, ישראל
היא
דעתי
מסמר
אחד בעולם בשלב הזה.
טוב, אנחנו מקווים שבאמת, אנחנו בדרך החוצה, בזכות החיסונים שגם מגיעים לכאן, כבר המנה הראשונה ניתנה, כבר המנה השנייה אפילו, וכולי, ותמיד כל דבר צריך להשתמש, כפי שמקובל לומר, כבדו וחשדו, אבל במקרה הזה עדיף להיזהר. אם אפשר להיזהר, אז עדיף לבחור בזהירות ולא בחוסר זהירות. זו דעתי.
נכון, וזה לא, זה לא משהו שזה לא מגובה במציאות. זאת אומרת, אנשים חולים במחלה, אנשים מתים מהמחלה, מעל 3,500 איש נפטרו מהמחלה בישראל, יש... תופעות לוואי ארוכות טווח, מה שנקרא לונג קוביד, כתוצאה מהמחלה, דווקא אצל אנשים צעירים. כך שזאת מחלה אמיתית, וכדאי וצריך להיזהר מלהידבק ולהתחסן בהקדם.
קיבלנו את העצות, תודה רבה לך פרופסור איתן אוקון מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן ומתנדב עמותת מדע גדול בקטנה, תודה.
תודה.
ביופסיה, אאוט, בדיקת דם אין. חוקרים מהאוניברסיטה העברית פיתחו שיטה חדשה לאבחון מגוון רחב של מחלות ותהליכים בגוף באמצעות בדיקת דם פשוטה וזולה. בדיקה שיכולה לייתר במקרים רבים את הצורך בביופסיה ובדיקה פולשנית נוספת. בדיקת הדם החדשנית מאפשרת לא רק להבחן מחלות כמו סרטן, בעיות במערכת החיסון, תהליכים דלקתיים ועוד, אלא גם אפשר לדעת באמצעותה היכן נמצאת הבעיה ובאיזה שלב הבעיה נמצאת או המחלה. את השיטה פיתחו פרופסור ניר פרידמן ודוקטור רונן שדה יחד עם דוקטור אסרה שרקיה והדוקטורנט גבריאל פיאלקוף. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Biotechnology, ואנחנו שמחים לומר שלום לשני מפתחי השיטה, פרופסור ניר פרידמן ודוקטור רונן שדה מבית הספר למדעי המחשב והמכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. שלום לכם.
שלום.
טוב, פרופסור פרידמן, בוא קודם כל ספר לי איך בדיקת הדם הזו עובדת, וככל שזכור לי, התחילו לאחרונה לדבר על בדיקות דם שיחליפו ביופסיה, אבל הבדיקה שלכם היא מדויקת יותר ממה שהיה עד כה.
נכון, אז מאוד בקצרה, אנחנו מדברים על בדיקה שמוצאת בדם שריות של תאים שמתו ברחבי הגוף, וחלק מהשריות האלה הגיעו לדם. ובשנים האחרונות התחום שמשתמש בשריות האלו בעיקר מסתכל על הרצף של ה-DNA שמשחררים לדם. אנחנו בגדול זה מאפשר לזהות מוטציות סרטניות שפתאום יש תאים עם המוטציות האלו ולזהות בכך סרטן או מחלות אחרות. אבל השיטות האלו, כמה שהן מפותחות היום וכבר נמכרות לחולים שרוצים להיבדק, אינם יכולות לזהות את ההבדל בין תא כבד לתא מוח, כי התאים האלו הם, יש להם בדיוק את אותו רצף של DNA, ולכן מבחינת הרצפים שמוצאים לדם, אנחנו לא יודעים מאיזה סוג תא זה הגיע.
רק כדי להבין, הם נמצאים בדם כחלק מתהליך של סילוק שלהם מהגוף?
כן, זה באופן טבעי, תאים מתים בגוף כל הזמן, במחלה לפעמים יש מוות מוגבר, והם מסולקים על ידי מספר מנגנונים, חלק מהם מגיעים למחזור הדם, ואז מפונים על ידי הכבד או על ידי הכביות, והם נמצאים שם תקופת זמן לא ארוכה. הפיתוח שלנו בעצם הוא קצת מדרגה, כיוון שאנחנו מסתכלים לא על הרצף של ה-DNA בלבד, אלא על השילוב של הרצף DNA וגם כיצד הוא ערוץ. ובשביל זה אני צריך רגע להסביר. בעוד שתאים שלנו, כמו שהזכרתי, כבד נגיד, ותא עצב, יש להם בדיוק את אותו רצף, הם משתמשים בחלקים אחרים של הרצף, של ה-DNA שלהם בכדי לעבוד. אני חושב שהאנלוגיה אולי מתאימה זה שנחשוב על ה-DNA שיש לנו בכל תא ותא בגוף כספר בישול. אז יש ספר בישול אחד שמכיל את כל המרשמים שהגוף שלנו יודע לייצר, אבל תאים שונים הם כמו מסעדות עם התמחויות שונות. יש לנו תא מסעדה איטלקית, אז יהיה המתכונים של פסטות ושל אנטיפסטות ושל כל מיני דברים כאלו, יהיו מסומנים, כל מיני סימנים כדי להגיע אליהם, והם יהיו המקומות שבעיקר מסתכלים בספר. לעומת זאת, בתא אחר שהוא מסעדה יפנית, המתכונים של סושי ודברים כאלו יהיו מסומנים, והמתכונים של פסטות לא השתמשו בהם. אז זה אנלוגיה קצת אולי רחוקה, אבל הרעיון הוא דומה. התאים שונים משתמשים בחלקים שונים של הגנים שונים ובחלקים שונים של הרצף, והדרך שלהם לדעת באיזה חלק הם משתמשים זה על ידי האריזה. ולכן יש באריזה סימנים שמסמנים האם האזור הזה בא מאזור שהיה פעיל או אזור שהיה מושתק. אנחנו חשבנו, והיה לנו קצת תיווכים, אבל זה לא היה ברור מראש, שחלק מהסימנים האלו שורדים כשהחתיכות של ה-DNA משתחררות לדם. ומה שהצלחנו לעשות, ולא ניכנס לטכנולוגיה, זה בעצם לצוד מדגימת דם את כל החלקים שבאו נגיד מאזורים שהיו פעילים בתאים שהם באו, ואז אנחנו עושים תהליך של לראות את הרצף שלהם, שנקרא ריצוף, או לקרוא את ה-DNA, ואז אנחנו יכולים להשוות את זה לרצף שאנחנו מכירים של גנום האדם, או לצורך, אם נחזור לאנלוגיה קודם, אנחנו יכולים להסתכל האם זה חלק שבא ממתכון לפסטה או ממתכון לסושי. אז אם אנחנו רואים שם 500 גרם פסטה, אנחנו יודעים שהחתיכה הזאת הגיעה ממסעדה שמכינה פסטה. או במילים של ביולוגיה, אם אנחנו רואים חתיכה מגן ש... מתבטא רק בכבד, אנחנו יודעים שהמוות של תא כבד.
והמידע הזה נמצא דווקא באריזה, אתה אומר?
המידע שזה היה פעיל נמצא באריזה, והמידע של איזה רצף, של איזה גן זה נמצא ברצף.
וואו, אני רוצה לפנות ברשותך לדוקטור רונן שדה, איך הגעתם לפענח דווקא את הסימנים שנמצאים באריזה, מה שהפך להיות באמת מקור להרבה יותר מידע?
אז מעניין, אנחנו, ניר ואני, כבר כמה שנים עובדים ביחד על לנסות להבין איך בתאים, בתאים שפועלים וחיים, האריזה הזאת והסימנים הכימיים שיש עליה, מאפשרים לתאים לבטא את הגנים שלהם בצורה מדויקת, בזמן, במרחב, והאמת היא שהאורגניזם שעבדנו עליו במשך שנים היה שמר האופים, זה שמכינים איתו לחם. השתמשנו בו כחיית מודל, הוא מאוד נוח, קטן, זול לגידול, ויש לנו גנום שמאוד נוח לעבוד איתו. ויום אחד קפץ לנו הרעיון שאולי כל מה שאנחנו לומדים במשך הרבה שנים על שמר האופים, אולי יכול להיות שאנחנו יכולים לקחת עכשיו את הטכנולוגיות שפיתחנו יחד עם אחרים, ואת הידע שצברנו בתחום הזה, ולנסות לראות אם המידע הזה קיים בדם, ונשמר אחרי שהוא בעצם משתחרר מתאים שמתו בגוף שלנו. ואני זוכר את הניסוי הראשון שעשינו, קיבלנו קצת דם מחולה לב ודם של אדם בריא, ופשוט אמרנו יאללה, זרקנו את זה ככה, ננסה, בוא ננסה. ואני זוכר ככה ישבנו מול המחשב ופתאום ראינו שאנחנו רואים סימנים שבחולה לב יש תמותה, יש גנים שהגיעו מתאי לב. זה פשוט, היינו עמומים מול זה, ואתה יודע, משם משכנו הלאה, והראינו שהשיטה הזאת יכולה לזהות פשוט המון מחלות שונות, מגידולים סרטניים, למחלות כבד, למחלות לב.
ואפילו איפה הגידול, ואפילו באיזה מצב הוא, או באיזה שלב הוא נמצא.
כן, גם אנחנו יכולים גם לזהות האם יש גידול, מאיזה רקמה הגידול הזה מגיע, ואנחנו יכולים גם להפריד בין גידולים דומים בין אנשים שונים. למשל, כשמסתכלים על סרטן המעי, אז יש, יכולים להיות שני אנשים שלשניהם הדיאגנוז הזה סרטן מעי, אבל הסרטנים מבחינה מולקולרית הם מאוד מאוד שונים, וזה יכול מאוד להשפיע על הטיפול באדם. ויותר מזה, אנחנו יודעים שכשמטפלים לפעמים באנשים עם גידולים, אז בהתחלה רואים תגובה, ולאחר מכן הגידול חוזר, או הגידול פתאום מתחיל לסגסג, למרות שנותנים את התרופה, וזה בדרך כלל נובע מזה שהגידול השתנה. הוא עבר איזה שינוי, הוא עבר התאמה, והוא מסוגל עכשיו להתמודד עם התרופה. ועכשיו אנחנו יכולים לקחת שוב דם, מכיוון שבדיקת דם זה דבר פשוט, לא כמו ביופסיה שצריך, זה הליך פולשני ומסובך, לקחת שוב דם ולהסתכל ולראות כיצד הגידול הזה השתנה, ואולי על ידי זה בעתיד לעזור לרופאים להתאים את הטיפול באופן אישי לחולה.
כן, נספר למי שלא מכיר, בדיקת דם זה משהו שבבית חולים לוקחים על בסיס יומי וזה בקטנה, אבל ביופסיה זה משהו שהוא מפחיד הרבה יותר ולעיתים כואב ומאוד לא נעים.
ולעיתים קשה מאוד להגיע אליו, ואפילו אם נחשוב על זה, הרבה פעמים כשאנחנו לוקחים את הביופסיה זה כבר שזה מאוחר מדי. כי כשלוקחים את הביופסיה זה כי היו סימפטומים וראו שיש מחלה ורואים איזשהו גוש. אנחנו לא לוקחים ביופסיה כשהגידול הוא מאוד מאוד קטן או, או, או לא משפיע עדיין. כשלוקחים בדיקת דם, יש סיכוי שאולי אנחנו נראה את התהליך הרבה הרבה יותר מוקדם, ונוכל לעזור לרופאים להגיע אל הגידול שעוד אפשר לנתח אותו ולהוציא אותו.
פרופסור פרידמן, טכנולוגיה כזאת, על פניו נשמע מצב של ווין ווין, רק מרוויחים מבדיקות הדם האלה, אז איך גורמים לדבר הזה להיות חלק מהחיים של כולנו?
כן, זו שאלה גדולה. החזון שאני חושב שתימנו זה שמשלות אנשים בתחום, אבל בפירוש אנחנו התקרבנו צעד אחד קדימה, שמחר בכל בדיקת דם אפשר יהיה לגלות המון מחלות, במקום שתלך לבדיקה שבה בודקים האם הכבד שלך בסדר, או בדיקה אחרת האם השירים שלך בסדר, אז אתה תעשה בדיקת דם אחת ותקבל דוח שמספר לך כל מה שקורה אצלך, לטוב או לרע, והרופא יוכל, אפילו אם הוא לא הלך לחיפש דווקא את המחלה הזאת, יוכל להגיד, רגע, אני רואה משהו שדורש בדיקה נוספת. הדרך לשם היא ארוכה, זאת אומרת, גם צריך לוודא על דגימות מחולים שונים, להבין את השונות בין אנשים, לראות איך המחלות האלו נראות מהפרספקטיבה של אדם, ולא רק מאיך שהמנתח או רופא רואה אותם. והצד שאנחנו החלטנו, אנחנו אחרי לא מעט שיתופי פעולה עם הרבה מאוד קבוצות מחקר, וכאן זה גם הזמן להזכיר שהמאמר הזכרת את הכותבים, אבל יש עוד הרבה אנשים אחרים שתורמו למאמר, בין היתר הרבה קבוצות של רופאים. החלטנו שבתור מעבדה אנחנו, הסיכוי להצליח להפוך את זה למשהו שמשתמשים בבית חולים בצורה רוטינית, קשה מאוד, ולכן אנחנו בדיוק בשלבים של בניית מוצר מסחרי שיאפשר בעצם למסחר את הדבר הזה, וכשמסחרים משהו אז אפשר לבנות שירות שיודעים שהוא מגיב בזמן, שיכול לטפל ב... מספר גדול מאוד של דגימות בצורה רוטינית וכולי, דברים שאנחנו כמעבדת מחקר לא יכולים לעשות. אז התקווה היא שהחברה תגיע למקום שיכולה באמת לתת את השירות הזה, ויחד עם הרופאים צריך לעבור פה לפני מישובים, ויש הרבה צעדים במערכת הבריאות, אבל בצד אחרי צד להתקדם לכיוון החזון שדיברתי עליו קודם, שיש בדיקה אחת שיכולה לענות על הרבה שאלות, ועם הזמן תהיה בשימוש פרטים ככל שאפשר, ואז אפשר יהיה לגלות דברים מוקדם, לעקוב אחרי מחלות שהיום הרבה פעמים אולי כל מי שהיה חס וחלילה הוא או קרוב משפחה של החולה סרטן יודע שנותנים טיפול כמה חודשים, ורק אז עושים דימות בפט או ב-MRI לראות האם הטיפול עזר, אז פה יהיה מצב שאנחנו יכולים לראות עם הטיפול גם לסרטן, אבל גם למחלות אחרות, כמו מחלות אוטואימיוניות או מחלות אחרות, לראות אם הטיפול עובד, לא לחכות עד שקרה משהו, אלא לראות בזמן קצר את הדבר הזה, כי לקחת, כמו שהזכרת, לקחת דגימת דם, זה תהליך לא פולשני, לא יקר, ואפשר לעשות את זה לחולה בתדירות הרבה יותר גבוהה, מה שאפשר לעשות בדיקות הרבה יותר פולשניות, יקרות, מסוכנות, וכולי.
וואו, טוב, אנחנו מתקרבים, אני גדלתי על מסע בין כוכבים, שם היה לרופא מכשיר אחד שהוא היה סורק ככה את האדם, ואז יודע בדיוק מה יש לו, ולדעתי הבדיקה הזו היא צעד משמעותי מאוד לקראת משהו שמסגיר את זה. מי שמכם גדל על הסדרה ודאי יודע על מה אני מדבר.
כן, אחד השותפים שלנו היה רצה מאוד שבכל השקפים שלנו בפתיח היא את התמונה של ה... מסע בין כוכבים. לא כל האנשים הכירו את ה...
ממליץ על העונה הראשונה, לגבי השאר פחות. אבל תודה רבה לכם ובהצלחה, כיף גדול לשמוע דברים כאלה. פרופסור ניר פרידמן ודוקטור רונן שדה מבית הספר למדעי המחשב, המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. תודה לכם.
תודה רבה.
עיוורים ו... ורואים. מנגנון מוחי המפעיל את מערכת הראייה של עיוורים, נחשף על ידי חוקרים ממכון ויצמן. זו לא טעות, יש אנשים שהתעברו, ובכל זאת הם רואים. חוקרים ממכון ויצמן ניסו להבין את הבסיס המוחי לאותה תסמונת, שנקראת על שם המדען השוויצרי שארל בונה, ואכן הם הצליחו לחשוף את המנגנון האחראי להופעתן של ההזיות האלה. ממצאי המחקר התפרסמו בכתב העת המדעי Brain. המחקר נערך במעבדה של פרופסור רפי מלאך, ומי שהובילה את המחקר היא דוקטור אביטל חכמי, שכבר נמצאת איתנו על הקו. השתתפו במחקר גם דוקטור מיטל וילף, דוקטור בוריס רוסין מהדסה, ופרופסור מרלין בהרמן מאוניברסיטת קרנגי מלון. אנחנו שמחים לומר שלום למי שמצטרפת אלינו מלונדון, דוקטור אביטל חכמי, נוירוביולוגית ממכון ויצמן למדע, פוסט דוקטורנטית באוניברסיטת UCL שבלונדון. שלום לך.
שלום שלום.
אז רגע לפני שנדבר על ההסבר לתופעה הזו, בואי תעשי לנו סדר בראש, איך יכול להיות שעיוור רואה, והאם הכוונה באמת להזיות, לדברים שהם לא קיימים במציאות, או לפחות לא אל מול עיניו כמובן?
נכון, בחלוטין. אז בעצם כולנו יודעים מה זאת ראייה, נכון? אנחנו, יש משהו בחוץ, למשל אני רואה אריה, והעיניים מדווחות למוח שלי שיש משהו בחוץ. המוח שלי מאבד את התמונה הזאת, מודיע לי, תקשיבי, זה אריה, אולי כדאי שתברחי, ומייצר התנהגות. אני פשוט בורחת. אבל לפעמים יש ראייה שהיא לא נובעת ממשהו שבאמת קיים בחוץ. למשל, כשאנחנו הולכים לישון, נכון? אנחנו עוצמים את העיניים ואנחנו חולמים. החלומות האלה הם סוג של הזיה. זה לא משהו שקיים במציאות, זה משהו שנוצר בתוך המוח שלנו.
זאת אומרת, שוב, אנחנו כמובן מתייחסים לחלומות כסוג של משהו בדמיון, אבל את צודקת לגמרי שמדובר בראייה מבחינתנו. אני משער שהפעילות המוחית מאוד מזכירה עיבוד של מידע חזותי, וגם של קול כמובן.
יפה, אז זה למעשה מה שרצינו לבדוק. אנחנו רצינו לבדוק מה קורה שאנחנו רואים דברים שלא קיימים. וכדי לבדוק את זה, פנינו לאוכלוסייה מאוד מאוד מיוחדת, של אנשים שפעם ראו כמוני וכמוך, אבל איבדו את הראייה שלהם במהלך החיים. ולפעמים קורה שאנשים כאלה שהתעברו, חווים את אותן הזיות ראייתיות. וזו תופעה שמוכרת, כמו שאמרת, קוראים לה סינדרום צ'ארלס בונה. ואנחנו רצינו להבין למה זה קורה. חשוב לציין שהראייה הזאת היא ראייה שנראית אמיתית לחלוטין, כמו כל דבר שאתה רואה בחיי היומיום שלך.
אז זהו, בואי נסי לתאר לנו באמת את העניין הזה. האדם כבר עיוור, הוא לא רואה דבר, ופתאום הוא רואה איזושהי תמונה, פתאום, ולא מדובר בדמיון או השערה חזותית, אלא ממש רואה משהו.
בדיוק. ואתה יכול לתאר לעצמך שבהרבה פעמים זאת חוויה מאוד לא נעימה ואפילו מפחידה. האנשים האלה יודעים שהם עיוורים, הם יודעים שזה לא הגיוני שהם יראו, ופתאום הם רואים. אחת הנבדקות שלנו רואה פרצוף, פרצוף שהיא אף פעם לא ראתה כשהיא יכלה לראות מישהו שהיא לא מכירה, ופתאום הוא מופיע לה באמצע שדה הראייה. והוא יכול להופיע בכל מיני מקומות, והוא יכול להסתובב, וזאת יכולה להיות תופעה מאוד מטרידה. אגב, הרבה פעמים האנשים האלה לא כל כך רוצים לספר לאחרים שהם חווים את התופעה הזאת, לא לרופא, לא לבני משפחה, יש בזה משהו מאוד מאוד לא נעים. אבל אני כבר מההתחלה רוצה להגיד עכשיו, זה שמה שאנחנו רואים, זה שזה לא, ההזיות האלה הן לא אינדיקציה למוח שהוא חולה, כמו באיזושהי מחלת נפש למשל, להפך. ההזיות האלה באנשים שהם עיוורים רק מעידים על מוח שהוא תקין והוא בריא, ואני אשמח להרחיב על הממצאים.
כן, אז בואי, אם תוכלי כמובן להסביר לנו איך באמת החזיונות האלה או ההזיות האלה מעידות על מוח בריא. מה זה אומר? שאותו מקום במוח שמעבד מידע הוא גם מייצר לנו איזשהו מידע חזותי? על מה מעיד מידע הפעילות המוחית שאתם איתרתם? מיד תספרי לי איכן במוח.
יפה. אז בעצם אנחנו יודעים שיש אזורים במוח שהם אחראים על ליצור ראייה. כשאני רואה את אותו הראייה, כשהעיניים שלי מדווחות, אז יש אזורים ספציפיים שנקראים מערכת הראייה שהם פועלים. אבל פתאום באנשים האלה שהם עיוורים אין ראייה, כי העיניים כבר לא מדווחות. מה שאנחנו כן יודעים, הוא שהמוח שלנו בעצם אף פעם לא אוהב לנוח. וגם כשאנחנו נחים ולא עושים כלום, או גם כשיש אזור במוח שכרגע לא, העבודה שלו לא דרושה, כמו למשל במערכת ראייה שלא מקבלת מידע מהעיניים, אותם אזורים מוחיים עדיין פועלים. והפעילות שאנחנו רואים שם נקראת פעילות ספונטנית, כי היא לא קשורה לשום דבר בעולם, היא פשוט נוצרת כמו רעש כזה שהמוח יוצר. ומה שאנחנו ראינו, זה שאותם אזורים של מערכת הראייה, במוח של אותם אנשים עיוורים, ממשיכים לפעול בפעילות ספונטנית. ואותם גלים ספונטניים במוח בעצם יכולים לייצר ראייה. עכשיו, המוח שלנו הוא שותף פעיל לחוויית הראייה, הוא בעצם יוצר את חוויית הראייה. כשאני רואה משהו מבחוץ, כשהעיניים שלי מדווחות, המוח שלי הוא זה שמפרש את מה שהעיניים מדווחות. וכולנו מכירים אשליות ראייתיות, שבעצם מה שאנחנו רואים לא באמת קיים, זאת התרומה של המוח. וכולנו חלמנו בלילה, ואנחנו יודעים שהעיניים שלנו לא מעבירות מידע על המוח, אבל עדיין אנחנו רואים בחלומות. וזה אידיקציה לזה שהמוח שלנו מייצר ראייה. וגם כאן, אצל אותם אנשים עיוורים שחווים הזיות ראייתיות, אותם אזורים ראייתיים במוח מייצרים את הראייה הזאת, בגלל שהם מפרשים אותות שהם ספונטניים במוח, שהם סוג של רעש, כחוויה של ראייה.
זאת אומרת, זה דבר שפשוט מעיד על זה שעדיין המנגנון עצמו, מנגנון העיבוד, מייצר איזה שהם גלים ספונטניים, הוא עדיין עובד, הוא עדיין אפקטיבי.
הוא עובד, הוא אפקטיבי, והוא עושה את מה שהוא יודע לעשות. כל החיים הוא למד, הוא למד לקחת אותות חשמליים ולפרש אותם כראייה. האנשים האלה ראו פעם. אז המנגנון הזה יודע איך לעבוד. ועכשיו, כשהעיניים כבר לא מדווחות, הוא עדיין יודע איך לעבוד. הוא עדיין יודע לקחת אותות חשמליים ולפרש אותם כראייה. אבל האותות החשמליים האלה הפעם לא מגיעים מהעיניים. הם מגיעים מאיזשהו רעש פנימי של המוח, אותה פעילות ספונטנית. ולכן המוח הוא תקין לחלוטין, הוא נורמלי לחלוטין, הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות. רק שבמקום להיות מופעל מהבחוץ, מהעולם, מהסביבה, הוא מופעל מאותם מקורות פנימיים.
ושוב נדגיש, מדובר באנשים שראו בעבר והתעברו, נכון? זאת אומרת, אנשים שכמובן יודעים איך הדברים נראים.
נכון מאוד. זה היה חלק מאוד מהותי בניסוי שלנו. למעשה, בניסוי שלנו ב-FMRI, שזה מכשיר שמאפשר לנו לראות פעילות מוחית בצורה שהיא לא חודרנית, בעצם ביקשנו מהם פשוט לשכב שם בסורק ולתאר מה הם רואים. והסיבה שהם יכולים לתאר מה הם רואים היא כי הם ראו פעם. כשנבדקת אומרת לי, אני רואה פרצוף, אז אני יודעת שהיא יודעת מה זה פרצוף, היא ראתה פעם הרבה מאוד פרצופים. והיא יכולה לתאר לי איך האף שלו נראה, והיא יכולה לתאר לי מה הוא עושה. וכשנבדק אחר אומר, אני רואה איזשהו כלי, אז אני יודעת שהוא יודע מה זה הכלי הזה. אז עצם העובדה שהם ראו פעם, מאפשרת לנו להבין מה הם רואים עכשיו, כשבעצם המוח שלהם מייצר את התמונות האלה.
זאת אומרת שתיאורטית, אם מנגנון העיבוד של האותות במוח עדיין עובד, אז יכול להיות שאפשר יהיה להחליף את הבעיה בעיניים, בהנחה שהבעיה בעיניים או באחד מהעצבים שקרובים לעיניים, באיזושהי מצלמה, ואז איכשהו התמונות יחדרו פנימה, ומנגנון העיבוד יאבד אותם, והאנשים האלה ישובו לראות.
אני מאוד מאוד מקווה שיהיה אפשר לעשות את זה. אנחנו בהחלט יכולים להגיד שאנחנו רואים שאותם אזורים במוח שאחראים על ראייה לא מתנוונים בגלל חוסר הראייה. ואם באמת, אני מקווה, וואו. זאת כמובן לא עבודה שלי, זו עבודה של הרבה אנשים אחרים שאני מקווה שתעשה, אני יודעת שכבר יש ניצנים של עבודות כאלה. אם באמת יהיה אפשר איכשהו להעביר את אותו מידע למוח, ייתכן בהחלט שהמוח יוכל לאבד אותו וליצור את אותה חוויית ראייה שכולנו חווים. רק שהפעם היא לא תהיה אצל אותם עיוורים והוזים, אני מאוד מקווה שהחוויה לא תהיה חוויה ספונטנית, רנדומית, שלא קיימת במציאות, אלא אולי יהיה אפשר לייצר גם איזושהי חוויה מציאותית. אני מאוד מקווה.
אז אולי גם מצאתם את הסיבה שבשלה המנגנון הזה ממשיך לעבוד גם כשמאבדים את הראייה? אולי הוא פשוט ממתין, פשוט עובד עדיין על רק אומנם, אבל עובד אולי למקרה עתידי שבו הראייה תשוב, רק כדי שהוא לא יתנוון, או שזו השערה שלי?
אז כמדענים אנחנו מאוד מאוד מנסים להיות זהירים כשאנחנו שואלים על הסיבה. יש הרבה נכון. הרבה סיבות שיכולות להיות. אנחנו יכולים לתאר את מה שאנחנו רואים. ואנחנו רואים שהמנגנון הזה עובד. יכול להיות שהוא עובד כי זה מה שהוא יודע לעשות, יכול להיות שהוא עובד כי אולי הוא משער שאולי תהיה ראייה, אנחנו לא יודעים.
נכון.
אבל הוא בהחלט עובד.
זהו, זה מה שנקרא תשובה הרבה יותר מבאסת, אבל מדויקת מדעית כמובן. לא, לא, את צודקת לגמרי. תודה מעומק הלב על זה שדיברת איתנו. דוקטור אביטל חכמי, נוירוביולוגית ממכון ויצמן למדע, פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת UCL בלונדון. תודה רבה לך.
העונג כולו שלי.
Thank you. ג'ירפות ננסיות התגלו באפריקה. מדענים הופתעו מאוד כשמצאו בחלקים שונים של אפריקה שתי ג'ירפות ננסיות, שצברן ארוך ורגליהן קצרות ושמנמנות, וגובהן כמחצית מגובהה של ג'ירפה ממוצעת, פחות משלושה מטרים. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת בריטיש מדיקל, אז האם מדובר במין של ג'ירפות שחמק מהמקם שלנו, או שמדובר בהתפתחות לא טבעית של השלד של הג'ירפות שגורמת לנמיכות קומה? האם מדובר בסוג של מחלה? נזכיר בהזדמנות הזו שג'ירפה היא היונק הגבוה ביותר בעולם. מספרן של הג'ירפות פחת ב-40% ב-30 השנה האחרונות. כיום נותרו כ-111 אלף פרטים בעולם. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז מה מסביר את נמיכות הקומה של הג'ירפות שנמצאו?
אז הסבר האמת היא אין, הם נתקלו במקרה בשני פרטים, וזה מעניין, דרך אגב, כי שני הפרטים האלה התגלו במקרה, אחד בחיות שמסובבות באופן חופשי ועושים עליהם סקר באוגנדה, והשני בחווה פרטית בנמיביה, בדרום מערב אפריקה. אלה שני אפילו תתי מינים שונים של ג'ירפות, ובמהלך סקר שעושים כדי באמת לבדוק את מצבם של הג'ירפות, שכמו הרבה מאוד חיות באפריקה, מצבם לא טוב בלשון המעטה, הם גילו במקרה את שני הפרטים האלה. אנחנו יודעים עליהם שאלה שני פרטים שהם לא צעירים מדי, אלה לא, בוא נקרא להם תינוקות. הם עברו את גיל הילדות שלהם, אנחנו יודעים כי עוקבים אחרי כמה שנים, והם לא גדלים. ולכן באמת ההבנה פה שהם איזשהו כנראה משהו פתולוגי של גמדות של ג'ירפות. ואחד הדברים הבאמת מעניינים פה זה שזאת לא גמדות סימטרית, זאת אומרת, הם לא קטנים בכל הגוף, אלא הם נמצאו שני פרטים, שוב, שני תתי מינים שונים של ג'ירפות במקומות שונים לגמרי באפריקה, שהרגליים שלהם קצרות. יכול להיות יותר בסדר, אבל הרגליים מאוד מאוד קצרות. זה מאוד מעניין. מאוד מעניין כי חיות כאלה בטבע לא שורדות בדרך כלל. ג'ירפות למשל, בוודאי שג'ירפות צעירות נצודות על ידי בעלי חיים אחרים, על ידי חתולים גדולים באפריקה, נמרים, והם לפחות הג'ירפה שנמצאת בנמיביה, נכון לעכשיו עדיין בחיים, נכון ליולי יותר, נכון ליולי שנה שעברה, היא עדיין בחיים. וזה מעניין, זה מעניין.
זאת אומרת שאם הן היו חיות בטבע כך סתם, רוב הסיכויים שהן היו נטרפות, הסיבה לשרידות היא ככל הנראה העובדה שלפחות אחת מהן חיה בחווה.
אכן, לפחות זאת בנמיביה חיה בחווה שאין שם כמעט טורפים, אבל בוא לא נשכח שלהתראות, אלה שני זכרים דרך אגב, ולהתרבות הלאה הם לא יכולים, כי לא נתאר את חיי המין של הג'ירפות, אבל הם נמוכים מדי כדי להגיע לג'ירפה הבוגרת.
אז בזה תם העניין, אתה אומר.
בזה כנראה יתום העניין, אבל עצם העובדה שהם שרדו את גיל הילדות, זה מאוד מאוד מפתיע. המחקר עצמו דרך אגב נעשה באמצעים פשוטים של צילום, צילום פרופיל של הג'ירפות, ומדדו יחסים, אורך הרגל, אורך הצבא, אורך אצבעות הרגליים, שזה אפשר לראות בתמונות של ג'ירפות. והם ידעו דרך אגב גם לעקוב אחריהם, שזה אותם פרטים ספציפיים, מכיוון שדגם הפרווה בכל ג'ירפה הוא קצת שונה. מה שיכול לדעת, אלה אותם פרטים שעקבו אחריהם במשך כמה שנים. ויכול להיות לגמרי שהם גם בוגרים לחלוטין. פשוט התחילו לעקוב אחריהם ב-2014-2015, אחרי הג'ירפה בנמיביה, היא עדיין כנראה בחיים, הג'ירפה אבל לצערנו באוגנדה לא נראתה מאז 2017. אבל זה באמת מעניין ומוזר שאנחנו מצליחים למצוא את זה, כי זה באמת מאוד מאוד
נזיק. ויש תופעה כזו גם בקרב יונקים נוספים? זאת אומרת, יש בעלי חיים אחרים גם שאיכשהו חלו במחלה הזאת או לקו בליקוי הזה?
אז גמדות, יש הרבה מאוד סוגים של גמדות, אנחנו מכירים את זה מהרבה מאוד בעלי חיים, כמו הרבה מאוד מחלות דרך אגב שאנחנו מייחסים לבני אדם, מכירים את הנבקנים, מכירים נבקנים וכל מיני חיות אחרות שמראות את הנטייה הזאת, או את התקלה הזאת, ועוד פעם, הם לא מסודים בטבע, מאבדים את היכולת, אם זה טורף אז הוא מאבד את היכולת להסוות את עצמו, אם הוא יהיה לבקן למשל, אם הוא נמוך מדי או קטן מדי, הוא לא יוכל לרדוף הרס. וזה נדיר שאנחנו נמצאים בנקודת הזמן כדי למצוא את אותם בעלי חיים, או לחילופים שהם שרודים. הדמיון יכול ללכת קצת קדימה ולהגיד הם שרדו כי מישהו עזר להם, כי מישהו שמר עליהם, ואנחנו לא באמת יודעים. אבל זאת מחשבה מעניינת.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, מהפקולטה לרפואה של עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק בהסוואה לא ויזואלית. יש בעלי חיים שמתחפשים וכך חומקים מהטורף, אבל מה אם הטורף משתמש בחושים אחרים שהם לא בהכרח הראייה? אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
אז למד אותנו על הסוואה שהיא לא ויזואלית, לא מה שאנחנו בדרך כלל מכירים, נכון? כשאנחנו מדברים על הסוואה כמעט, ברוב המקרים הכוונה היא לויזואלית.
נכון, וזה גם מה שנוח לנו, כי החוש העיקרי שאנחנו משתמשים בו, הדרך העיקרית שבה אנחנו קולטים את העולם, זה דרך ראייה. מכיוון שאנחנו עכשיו מדברים ברדיו, אז צריך לציין שגם שהחוש השני הכי חשוב שלנו, חוש השמיע, אבל חושים אחרים פחות מהותיים אצלנו, חוש הריח אצלנו כמעט חסר משמעות מבחינת הבנת העולם, ויש חושים אחרים שיש לבעלי חיים ולנו אין בכלל. אבל בעלי חיים אחרים שאינם בני אדם, במקרים רבים התפיסה שלהם את העולם מבוססת לאו דווקא על ראייה, אלא על חושים אחרים. ואז אותו בעל חיים שמנסה או להתחמק מתורף או להפתיע את הטרף שלו, צריך להסוות את עצמו לא רק ראייתית, אלא גם שמיעתית, ריחית וכולי. זה תחום שכמעט לא חקרו עד השנים האחרונות, בגלל שהנטייה שאני לחשוב בראייה. וכשאנחנו מסתכלים סביב, אנחנו רואים הרבה בעלי חיים שמוסווים ראייתית, גם נוח לנו לחשוב על זה. אבל כשמתחילים להיכנס לעומק, שוב, גם מבחינה עקרונית תפיסתית וגם מבחינה מעשית, אנחנו רואים שזה הרבה יותר נפוץ משחשבנו. נתחיל אולי עם שמיעה. אז קודם כל, כשמדברים על סוואה, זה שני דברים שונים. אחד זה שלא יראו או לא ישמעו אותך, והשני זה שיחשבו שאתה משהו אחר שאתה לא. גם בהסוואה ראייתית, יש הסוואה שלא יראו אותך, ויש הסוואה שאתה מתחפש למשהו אחר. אז נגיד שלא ישמעו אותך, אחת הדוגמאות המוכרות והפשוטות זה למשל ציפורים. עכשיו, כשאתה עובר ליד להקה של יונים בכיכר ומבהיל אותם, הם עושות המון רעש שממריאות. עכשיו על משק הכנפיים שאתה שומע. עכשיו, ליונה זה לא משנה, כי היא אוכלת זרעים והזרעים לא ייבעלו אם ישמעו את היונה מתקרבת. אבל למשל, כל המשפחה שלה הם סופים, התעופה שלהם שקטה לחלוטין. הנוצות שלהם בנויות בצורה כזו, שכשהאוויר זורם מעל הנוצות, הוא לא יוצר מערבולות, ולכן אנחנו לא שומעים את הינשופים בתעופה בכלל. אז כשהינשוף מתקרב לטרף שלו בלילה, גם חושך, וגם הוא דומם לחלוטין, ולכן הטרף לא מודע לזה שהינשוף מתקרב. זו אגב הסיבה שיש כל כך הרבה סיפורים מיסטיים על ינשופים, כי הם כמו רוחות רפאים כאלה, עפים בדממה מוחלטת.
וואו.
אז זה ההיעלמות, נגיד, השמיעתית. אבל יש גם כל מיני מקרים יותר מעניינים של בעלי חיים שכן משמיעים צלילים, למשל לחיזור, צרצרים או ציפורים שערוץ התקשורת השמיעתי מאוד חשוב בשבילם. ואז מסתבר שכשיש טורף בסביבה או כשהם מודאגים, הם משנים קצת את הצליל שלהם, ואז מחקרים אקוסטיים מראים שהשינוי הזה בצליל גורם לזה שיותר קשה לשמוע מאיפה הצליל מגיע. אז למשל, ידוע שיש ציפורים שיש להם שירה מסוימת כשאין טורף בסביבה, וכשיש טורף בסביבה הם שרים קצת אחרת, ואיכשהו פורסים את התדרים של הצליל בצורה קצת שונה, ואז יותר קשה לעקן, לזהות בדיוק מאיפה הצליל מגיע. עכשיו, זה משהו שהוא מבחינתנו בכלל לא היינו חושבים על זה, אבל בעולם התחושתי של הציפורים זה כנראה משהו די משמעותי. הסיפורים המעניינים והיותר מפתיעים מבחינתנו זה מה שקשור לחוש הריח. כי מבחינתנו
חוש הריח עכשיו, הוא... הנה, דיברנו בהתחלה, שוב, הוויזואליה הזכרנו, אבל אז באמת הסוואה בכל מה שקשור לשמיעה, אתה אומר שגם חוש הריח הוא כזה שאפשר איכשהו להטל בבעלי חיים באמצעותו.
נכון. עכשיו, מבחינתנו חוש הריח זה איזשהו קישוט של העולם. אנחנו לא באמת מקבלים מידע מרכזי על מה קורה סביבנו דרך חוש הריח. אבל חלק משמעותי מאוד מעולם החי, בעיקר חסרי חוליות למיניהם, בעיקר פורקי רגליים, כמעט כל המידע שמקבלים על העולם, זה מידע שמגיע מחושים כימיים, חוש הריח והטעם וכולי. כן, שפורקי רגליים, חרקים, מחבישים, הקרבים למיניהם יוצאים לצוד, הם לא מחפשים את הטרף שלהם בראייה, הם מחפשים אותה, את החתימה הכימית, את הריח של הטרף. ואז עולה השאלה, איך באמת אותם נטרפים פוטנציאליים מרמים. אז קודם כל, למסך את חוש הריח זה קל. אם כל יום שאתה קם בבוקר ושם דאודורנט, אתה עושה איזשהו סוג של הסוואה ריחית. אתה מסיר את הריח הטבעי שלך בריח אחר. וציידים שיוצאים לצוד ביער, יודעים שאם הם מורחים את עצמם בבוט, אז הסיכוי של האייל שהם רודפים אחריו להריח אותם, הוא יותר קטן בגלל שהבוץ ממסך את הריח שלהם. אבל גם ברמה של אותם חיות קטנות, מסתבר שזה קיים. זה אחת הדוגמאות שהתגלו לאחרונה. יש זחל של פרפר כלשהו, שהזחל עצמו נראה כמו ענף. כמו הוא מוסווה ויזואלית ונראה כמו ענף. עכשיו מסתבר שהוא לא רק מוסווה ויזואלית כמו ענף, כשהוא יושב על הענף, על הצמח, הוא גם מקבל ממנו כל מיני כימיקלים ומפזר אותם לסביבה. יש לו גם ריח של ענף. ריח לא מבחינתנו, אבל מבחינת למשל נמלים. אז נמלים שאוכלות זחלים והולכות על הענף, מתעלמות מהזחל לחלוטין, כי הוא גם בגודל ובצורה של ענף, וגם הוא מפזר חומרים כימיים שהם חומרים כימיים של ענף. אז השוואה ריחית כזו. ועוד דוגמה, בעצם עולם שלם של דוגמאות, זה פורקי רגליים שמתחפשים לנמלים. נמלים הן מסיבות שונות לא מאוד טעימות. יש מעט מאוד בעלי חיים שאוכלים נמלים. חוץ מאותם מינים שמתמחים ספציפית לנמלים, רוב הטרופים לא אוכלים נמלים. ואז יש לנו עולם שלם של פורקי רגליים אחרים שמתחפשים ויזואלית לנמלים, זה החבישים וחיפושיות ופשפשים שבגודל ובצורה ובצורת ההליכה אפילו מתחפשים לנמלים, והולך ומסתבר שהרבה מהם גם משחררים חומרים כימיים שדומים לנמלים, ואז אותם טורפים שלא עובדים ויזואלית או לא עובדים על פי חוש הריח, מזהים אותם כנמלים ולא נוגעים בהם.
אני מנסה לחשוב איזה עוד חושים יש, אבל נראה
או איזה עוד חושים. אז יש עוד כמה חושים שאנחנו אפילו לא חושבים עליהם, כי הם לא חלק מהעולם התחושתי שלנו. אבל למשל, בעלי חיים שחיים במים. אז קליטה של זרמים במים זה חלק משמעותי מעולם החושי שלהם.
וגם את זה אפשר לטשטש או להסוות.
נכון, אז לדגים ולקרישים יש מערכת שנקראת מערכת קו הצד, זה איזשהו קו לאורך הצד שלהם, שקולט תנועה של זרמים במים. ובעצם זה מה שמספר להם מה יש מסביב. אז כל הסיפורים שסיפרו אותנו על זה שקרישים מרגישים את הדגים ששוחים סביבם, זו מערכת קו הצד. מסתבר שיש דגים שיודעים לשחות בזרמים של דגים אחרים, ועל ידי כך להסתוות בתוכם.
וואו.
להתחבא, כן, כמו שפעם היה מקובל, סליחה, אסור להגיד דברים כאלה, אבל אם היית לא היית רוצה שתתפוס אותך משטרת מהירות, אז להצמד למישהו שנוסע מהר, ואז המקם של המשטרה קולט את זה שלפניך ולא אותך, אז באותה מידה מתחבאים בזרמים של דג גדול יותר, ואז אף אחד לא רואה שיש דג קטן מתחבא מאחורה.
טוב, הנה, הרווחנו גם טיפים בתחום הפעילים. אוקיי, אנחנו ברשותך נעצור כאן, כי נגמר לנו הזמן, אבל זה היה מרתק. תודה לך, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה רבה, להתראות.
מה קורה באטמוספירה של הננסים החומים? צוות חוקרים בראשות מדענים מאוניברסיטת אריזונה הצליח סוף סוף לענות על השאלה הזו ולגלות מה באמת מתרחש באטמוספירה של אותם גרמי שמיים היסטוריים שהם לא לגמרי כוכבים או שמשות ולא לגמרי כוכבי לכת או פלנטות. אף טלסקופ לא תיעד את האטמוספירה שלהם מעולם. הדברים פורסמו ב-The Astrophysical Journal, ואנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור שי צוקר, ראש החוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום דודו.
אז ראשית, למד אותנו מה הם אותם גמדים חומים, בתמונות זה נראה כמו כוכבי לכת.
נכון, הם נראים מאוד דומים לכוכבי לכת, לפלנטות, אבל
אבל כשאנחנו, אם אנחנו נשקול אותה, נמדוד את המסה שלהם, נראה שהם הרבה יותר גדולים מפלנטות. הפלנטה הכי גדולה במערכת השמש שלנו היא צדק. והשמש היא גדולה ממנו, מסיבית ממנו בערך פי אלף. אנחנו יודעים שכדי לייצר כוכב, כלומר עצם שפולט אנרגיה בתהליך בעירה טרמוגרעיני, אנחנו צריכים בערך 8% מהמסה של השמש. וצדק הוא אלפית. מה קורה עם כל אותם עצמים שנמצאים בין אלפית ל-8%? אצלנו במערכת השמש אין. ותמיד הייתה השאלה, מה יקרה אם יש? מה נקבל ואיך יראו העצמים האלה? הם היו היפותטיים עד שנות ה-90 בערך, שאז התחילו לגלות את הראשונים. היום אנחנו יודעים על בערך 1,000 עצמים כאלה, וכמו שאמרת, הם לא בדיוק כוכבים והם לא בדיוק פלנטות, אז מה קורה שם בדיוק? מדובר בעצם שלא פולט אנרגיה כמו שמש, כמו כוכב, אבל הוא עדיין הרבה יותר, נגיד, דרמטי, הרבה יותר מסיבי מפלנטה. שני העצמים שחקרו במחקר הזה המסוים שפרסמו עכשיו, נמצאים במרחק 6.5 שנות אור מאיתנו. אלה הננסים החומים הקרובים ביותר שידועים לנו. הדבר המיוחד במחקר המסוים הזה, זה לא באמת ש... ראו את מה שקורה באטמוספירה, לא צילמו את זה, זה עדיין רחוק מדי מכדי שאפשר יהיה לעשות את זה, אבל ניתחו את האור שלהם שמגיע מטלסקופ החלל טס, שנועד משהו אחר, והוא כל כך מדויק במדידות שלו, שזה אפשר לשחזר משם את מה שקורה. השאלה שרצו לענות עליה היא האם הם נראים כמו צדק, שגם הוא פלנטה גזית, אנחנו יודעים שגם הם, על פי כל המודלים שלנו, גם הם אמורים להיות גזים, אבל חמים מאוד, חמים יותר מצדק. והשאלה הייתה, האם האטמוספירה שלהם נראית כמו סופות מקומיות, שאנחנו רואים גם על כדור הארץ לפעמים, או פסים כאלה, כמו שתמיד רואים בתמונות של צדק.
אז רק באמת נזכיר למאזינים ולמאזינות שכוכב הלכת צדק שלנו, גם הוא מין משהו גזי כזה, נכון? אין לו קרקע.
כמעט ואין. יש עדויות שכנראה יש לו ליבה, אפשר לדמיין, זה כמו חרצן קטן שהוא מוצק, אבל רובו, כמו שאמרת, הוא גזי. גם הוא וגם שבתא, יש להם ליבות כאלה קטנות ומוצקות, אבל הם בעיקר גזים.
ואפשר לעשות שם, מעניין אותי האם יש נקודה מסוימת שמעבר לה, זאת אומרת, מתייחסים לזה כסוג של קרקע ומעבר לזה האטמוספירה, או שזה מין בלגן אחד גדול?
בצדק ושבתא.
בצדק.
בצדק. הליבה היא עשויה מסלע. היא לא עשויה מגז, האטמוספירה עשויה מגז שברובו הוא מימן ומתן והליום, אבל הליבה ממש עשויה מסלע. בננסים חומים אין סיבה שתהיה ליבה סלעית מוצקת כזאת, הם בעצם נוצרים כמו כוכב, אבל הם, איך לומר, כוכב שלא היה לו מספיק דלק כדי להתניע, הוא קטן מדי. אנחנו צריכים כדי לייצר בעירה טרמוגרעינית, אנחנו צריכים לחץ וטמפרטורה מאוד גדולים, שנוצרים רק כאשר יש מספיק חומר שיתחס לטמפרטורה. וננסים חומים, אין להם מספיק חומר. ולכן הם נשארים במצב הזה שאתה, סובבת את המפתח וזה לא התניע. והשאלה הייתה, האם הם נראים כמו, כלומר, יש להם פסים כאלה, או יש להם סופות כאלה מקומיות. וכנראה שהמסקנה היא שיש להם, שהם באמת נראים כמו צדק. הם מסתובבים סביב צירם, והלוויין, טלסקופ החלל, טס, בעצם מדד איך האור שלהם משתנה, כשהם סובבים סביב צירם, ומשם שחזרו איך טלסקופ היה רואה אותם, אם היינו יכולים לקבל תמונה שלהם. השיטה הזאת היא שיטה חדשה, שלא השתמשו בה עד היום, באופן הזה, וזה גם אומר שנוכל לשחזר בשיטה הזאת גם פלנטות מחוץ למערכת השמש, שנצליח לצפות בהן ברמה כזאת של פירוט.
וואו, איפה יש ביקום ננסים חומים הכי קרובים אלינו?
זהו, אז שני הננסים החומים
אז חקרו אותם במחקר הזה, הם במרחק של 6.5 שנות אור מאיתנו, מה שאפשר לומר שזאת הסביבה הקרובה שלנו, של מערכת השמש, עדיין, זה לא בתוך מערכת השמש שלנו. כוכבים, ננסים חומים שהם יותר רחוקים מכמה שנות אור, הרבה יותר קשה לנו לראות. כאמור, הם לא פולטים אור בעצמם. כלומר, הם לא פולטים אור כתוצאה מתהליך בעירה. הם פשוט מתקררים ופולטים את האנרגיה שלהם.
אז אפשר להתייחס לזה כמשהו שנמצא באיזה שלב ביניים לקראת, או שככה הם?
לא, גורלם, גורלם לחרט, הם לעולם לא יהיו כוכבים.
הבנתי, פשוט כלואים בין לבין. שמש בלי דלק, לא זה ולא
אין
זה.
אין להם דלק פשוט.
וואו, טוב, אני מנסה להבין אם זה טוב או רע, אבל ככל הנראה לא, כל דבר אפשר להצמיד תווית כזו, ודאי לא ביקום ובכל מה שקורה בחלל. תודה רבה לך, פרופסור שי צוקר, ראש החוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, תודה לך. ובמסגרת פינת התנ״ך נעסוק בשאלה מה קרה לעוזיהו, מדוע הוא לקה בצרעת ומה קרה לאחר מכן. אנחנו שמחים לומר שלום לשדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, דוקטור אילן אבקסיס, שחומריו נמצאים באילן abc.co.il. שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
ספר לנו על עוזיהו.
אוקיי, צרעת עוזיהו או עזריהו, הוא נזכר בשני שמות, היא סיפור המופיע בשתי גרסאות דומות בספר מלכים ובספר דברי הימים. עכשיו בוא נקרא. בשנת 27 שנה לירובה מלך ישראל, מלך עזריה בן אמציה מלך יהודה. בן 16 שנה היה במולכו, ו-52 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יחליהו מירושלים. וינגע אדוני את המלך, והיא מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית, ויותם בן המלך על הבית שופט את עם הארץ, ויתר דברי עזריהו וכל אשר עשה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, וישכב עזריה עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יותם בנו תחתיו. עכשיו, זה מה שספר מלכים מספר על מי שמלך 52 שנה. אם כי אגב יש בעיה במספר הזה, כנראה חלקו בחפיפה עם אביו, ואולי, וחלקו אולי בחפיפה עם הבן שלו. רק לשם השוואה, אני מזכיר לך שלפני 52 שנה, בתחילת 1969, לוי אשכול נפטר וגולדה מאיר החליפה אותו. אז תחשוב שגולדה מאיר מ-69 עד היום מראש הממשלה, משהו כזה. עכשיו, מכל שנות מלכותו, רק אירוע אחד, הצרת, נזכר. עכשיו, בעקבות הצרת, המלך נכנס לבידוד בבית החופשית. מונח שמשמעו או שנויה במחלוקת, יש מפרשים מלשון סגי נהור, כלומר, משמעות הפוכה, בית חופשית, כלומר, הבית שיושביו אינם חופשיים לצאת ממנו, ויש מפרשים על סמך אוגריתית, שם בית חופשית הוא תיאור לשאול. וכידוע לחדוד הוא בימי קדם צרת שקולה לגזר דין מוות איתי ומייסר. עכשיו בספר דברי הימים לעומת זאת הקדישו לו פרק שלם, שם הוא מכנה עוזיה אגב, שם אגב סופר על מלך צדיק שהיכה את הפלישתים והיכה את הערבים והיכה את העמונים וכן כל מיני פעולות בתחום האזרחי. ועכשיו חלק ממה שאני אקריא לך מוקרא לך משיר של הדודאים דודו. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים כי מקנה רב היה לו ובשפלה ובמישור עיקרים וחורמים.
אם לא השיר הזה לא היינו מכירים אותו, כן.
נכון, ממש ככה. כי אוהב אדמה היה. ויש גם תיאור מרשים של צבא עוזיהו וכלי הנשק ואיכן להם עוזיהו לכל הצבא. מגינים ורמחים וחובעים ושריונות וקשתות ולאבני הקלעים ועוד כל מיני דברים יפים ונוראים. ועד פה אגב ספר דברי הימים, סליחה, הוסיף מידע מעניין אבל אם התייחסו לצרעת. וכחזקתו, בחוזק ליבו, גבה ליבו עד להשחית, וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא אליך לאדוני להקטיר על מזבח הקטורת. עכשיו, בזמן כתיבת ספר דברי הימים, הקטרת הקטורת, זכות בלעדית של הכהנים, נדבר על זה אחר כך, ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ועוד כמה אנשים, דילגתי עליהם, ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המוקדשים להקטיר, צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. ויזעף עוזיהו וידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, ונשים לפוסי הדרמה, והצרת זרחה ומצחו, לפני הכהנים, בבית אדוני, מעל למזבח הקטורת. ויפנו עליו עזריהו הכהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו, והבהילו משם, וגבו נדחף לצאת כי ניבוא אדוני, ודילגתי להמשך, ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים, כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא, לא פחות, וישכב עוזיהו עם אבותיו, מת כלומר, ויקברו אותו עם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו מצורע הוא, וימלוך יותם בנו תחתיו. עכשיו, בספר דברי הימים יש סיפור שלם. עכשיו, בעוד ספר מלכים רק ציין את עובדת הצרת ושיותם בנו יחליפו בעודו בחיים, הרי פה יש לנו הרחבה מלאה. עכשיו, לפי ספר דברי הימים, עוזיהו הלך מחיל אל חיל, וכאשר גבה הליבו, הוא התערב בעבודת הקודש, ולמרות שהוא הוזהר, הוא התעקש להקטיר, ולכן אלוהים העניש אותו בצרת. הצרת שלא ברור מהי, כפי הנראה זה שם כולל למגוון מחלות אור, לא בהכרח הצרת של ימינו, נחשבה כעונש מאלוהים. אני מזכיר למשל, כשמרים ואהרון לכלכו לאשתו הקושית של משה, מרים חטפה צרת כעונש, ורק בהתערבות משה אלוהים ריפא אותה. עכשיו, עוזיהו חטף צרת כעונש, אבל חשוב להדגיש דודו, שכהונה במקדש ניתנה לבני אהרון באופן בלעדי, רק בימי בית שני. בימי בית ראשון היו הרבה נקדשים והרבה כהנים, למשל ירובעם בן נבט, מלך ישראל הראשון, עלה להקטיר, או שים לב מה נכתב בתיאור המנהל המלכותי של דוד, כתוב בסוף, ובני דוד כהנים היו, וברשימה אחרת כתוב, וגם עירה היעירי היה כהן לדוד. היעירי, כלומר מישהו ממשפחת יעיר שבגלעד, כלומר חצי מנשה, ואפילו על שמואל הנביא משבט אפרים, מה נכתב עליו? משרת את אדוני. עכשיו, בכל אופן, עוזיהו חטא ולכן נענש, אבל מותר לנו לפקפק בסיפור היפה הזה שבספר דברי הימים. וזאת מדוע? הרי לספר מלכים ולספר דברי הימים יש תפיסות גמול שונות. לספר מלכים יש תפיסת גמול הקרויה, גמול קיבוצי לדורות. מה הכוונה? העם חוטה חוטה חוטה, ואז ברגע מסוים השאה הוקדשה, ואלוהים הביא עונש כבד על העם. כך אגב, לפי ספר מלכים, ירושלים חרבה בשל חטאי מנשה, הגם שבין מות מנשה לחורבן ירושלים עברו 60 שנה בערך. עכשיו, זו תפיסה מאוד בעייתית משתי סיבות. אחת היא שאני נהנש על משהו שאבות אבותיי עשו, ושנית, אין לי כל סיבה להיות צדיק, כי רק ניני נינה ייהנו מכל מה שאני עמלתי עליו. ואני הצדיק אחטוף על מעללי סב סבי, זה לא לעניין כמו שנאמר, ולכן בספר דברי הימים יש תפיסת גמול אישית. כל אחד מקבל לפי מעשיו. הרי נקודת המוצא היא שאלוהים הוא לא צדק. אז איך יכול להיות שמלך צדיק כמו עוזיהו נהנש בכזה אופן? פשוט מאוד. נדביק לו חטא כלשהו. עכשיו, כיוון שספר מלכים סיפר על צרת בלקה המלך, וכיוון שצרת נתפסה כעונש, כעונש מאל על חטא כלשהו, הרי מחבר דברי הימים אמר, אהה, מצאתי את החטא, כל מה שנותר לו זה רק להדביק איזה מעשה כלשהו בחזקת חטא, הכתרה ללא סמכות. עכשיו, ובנוסף, ספר דברי הימים תלה את המידע הנוסף בלא פחות מאשר ישעיהו הנביא. כך אגב הוא נתלה באילן ממש ממש גבוה. מדוע דווקא ישעיהו? כי כנראה בפתיחת ספר ישעיהו נכתב חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו, יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. כלומר, הוא חי בתקופה ולכן אפשר לחבר אותו לסיפור הזה. ולסיים דודו, אגב, יש ממצא ארכיאולוגי מרתק הקשור לעוזיהו מלך יהודה באופן עקיף. זה מדובר בכתובת שלא התגלתה בחפירה, אלא באוסף של המנזר הרוסי בהר הזיתים, באתר הכנסיית יעליה הרוסית, שם מי שמכיר. הכתובת התגלתה על ידי סוכניק, אבא של יגאל ידין והעוזר שלו נחמן אביגד. היא נרכשה על ידי מוזיאון ישראל, היום היא נמצאת שם בויטרינה מיוחדת. הכתובת היא בארמית, אבל בוא נקרא ישר בעברית. כתוב שם, לכאן הובאו עצמות עוזיהו מלך יהודה, ולא לפתוח. עכשיו, זו כתובת מהמאה הראשונה לספירה, כלומר, בתקופה הרומית הקדומה. העיר ירושלים התרחבה כנראה מזרחה, ואתה יודע, והקברים שהפריעו עברו פינוי-בינוי, זה אפשר מבחינה הלכתית, אין עם זה בעיה, והכתובת הייתה על קבר, על הקבר החדש. הרואה לא לפתוח נובעת גם מכבוד המת, כמובן, אבל גם ובעיקר בשל שודדי הקברים. והנה משפט הסיום, דודו. עכשיו, למרות שספר דברי הימים הדביק לו חטא היום ונורא, הרי בזיכרון שלנו הוא זכור בתור מי שהדודאים שרו עליו. היש כבוד גדול מזה?
תודה לך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור בקסיס, תודה לך.
תודה לך ולמאזינים.
ובמסגרת פינת הלשון נעסוק ברשימת המילים האהובות שנבחרו על ידי הציבור לבקשת האקדמיה ללשון. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב, דודו, מה שלומך?
בסדר גמור, בשבוע שעבר יום העברית וזה היה חלק ממנו, נכון?
נכון, אז בשבוע שעבר באמת היה יום העברית, ובמסגרת פעולות יום העברית האקדמיה ללשון ביקשה מהציבור לבחור את המילה האהובה או המילה, מילת השנה בכל מיני קטגוריות, בשש קטגוריות, ובמהלך היום הכריזה מה נבחר, וחשבנו שזה זמן נחמד לעדכן את הציבור במה שנבחר, וגם לדבר קצת על המילים האלה שנבחרו.
אז קדימה.
טוב, אז נתחיל מהמילה הפשוטה ואולי הצפויה ביותר, שהיא הייתה קטגוריית מילת השנה. בשבוע שעבר אתה ואני דיברנו על מילות השנה במילונים בעולם, ובניגוד למה שכל העולם בחר, ענייני סגר, הסגר, בידוד וכאלה, אצלנו בחרו דווקא את המילה מטוש. זאת מילת השנה. נדמה לי שדיברנו עליה קצת בינינו, מילה ש... ככה עלתה מאוד בשנה הזאת בעקבות בדיקות הקורונה באמצעות מטוש. היא זכתה במקום הראשון, במקום השני זכתה המילה מסכה, ובמקום השלישי הייתה המילה בידוד. נראה לי שאם אנחנו ככה נוסיף איזה משהו שעוד לא אמרנו על המילים האלה, אז נראה שבאמת אלה, דיברנו הרבה פעמים על זה שתרבות וחברה קובעות שפה, ונראה שאם אצלנו בחרו מטוש, מסיכה ובידוד, שהם שונים מאוד מסגר, הסגר, לוקדאון, כל המילים שדיברנו בהם בשבוע שעבר, נראה לי שבעיקר זה מראה משהו על המדינה שלנו, על האנשים כאן, על
אצלנו עוד יש תקווה, כך ניכר.
נכון, גם תקווה, נכון. אבל גם אולי באמת איזו גישה רגשית לדבר, כלומר, מעבר לדבר הטכני הזה של סגר, ובידוד וכולי, יש פה באמת איזה עניין של המגבלות האלה, הדברים הקטנים האלה שמשנים את העולם. לא הדבר הגדול, הסגר, האתגר, אלא הדברים הקטנים, המטוש והמסכה והמגבלות הקטנות האלה שמשנות את הווי החיים. אז זאת מילת השנה. אבל חוץ ממילת השנה, היו גם עוד כמה קטגוריות, עוד כמה קבוצות שנבחרו בין מילים... מילות השנה. אז נגיד המילה האהובה ביותר בשפה העברית על פי מדגם האקדמיה ללשון העברית היא המילה אימא.
אימא זו מילה בעברית או ארמית?
אז יופי, אז אימא היא באמת הצורה הארמית של המילה אם, וזה באמת נורא מעניין. האלף הזאת שבאה בסוף המילים בכלל בעברית ובמילות המשפחה, אימא, אבא, סבא, סבתא, היא מילה ארמית, היא א' ארמית, היא מציינת את תה הידיעה. בעצם כשאנחנו אומרים אימא, פירושו האם במקור. נכון שבימינו כבר לא כל כך רואים את הדבר הזה, את הכינוי, את הידוע הזה, את תווית הידוע הזאת. זה אגב אחד הדברים המאפיינים שפות באופן כללי. הרבה פעמים שפות יוצרות מה שאנחנו קוראים לו... שחיקה סמנטית. יש דברים שהמודעות אליהם נשחקת, ואז פשוט השפה עושה לעצמה פיצוי ומוסיפה את אותו אלמנט בדרך אחרת. אז אם אמא כבר לא נתפס כמיודע, אז מוסיפים היי הידיעה בעברית. אנחנו מכירים את זה למשל גם מזאתי. אתה מכיר את הילדה הזאתי, הכתבת הזאתי? אז זה אותו הדבר, okay. כי זאת הוא בעצם נקבה. התו הזאת של זאת מציינת את הנקבה, כמו במילה בת. אבל בימינו כבר זה לא נתפס כמסמן נקבה, אז מוסיפים לזה את היוד הזאת שמסמנת נקבה כפולה בעצם.
וואה, אוקיי, מעניין.
אז, כן, זה דרך מעניינת של שפות לפצות על עצמן. נגיד אולי רק מילה אחת יפה על אימא, שזאת בעצם מילה במקור כאמור דו-איתורית, אם, לא תלת-איתורית כמו שאנחנו מכירים בשפות השמיות, והיא אולי, בזכות זה אנחנו רואים בה בעצם מילה מאוד מאוד קדומה. בגדול אנחנו מדברים על זה שבשפות השמיות כל המילים שהן דו-איתוריות, יד, אם, אח, אב, דם, הן נמצאות בכל השפות השמיות, גם בערבית, גם בארמית, גם באקדית, גם באשורית, גם אפילו אנחנו מוצאים אותן באמהרית באופן כזה או אחר, ובעצם זה אומר שהן היו מילים שהיו מאוד מאוד קדומות עוד לפני שנוצר עקרון התלת-איתוריות של השפות השמיות. ומה שעוד מיוחד באימא, זה שבאמת יש בה הכליל מו הזה, בכל השפות בעולם. גם mother באנגלית, וגם mutter בגרמנית.
כן, זה לא סתם, נכון? כן, mother, mama וכו', יש שם את המם הזו.
mother, נכון. והמם הזאת היה אחד המחקרים שעסק בהתפתחות שפה, או רכישת שפה בפי תינוקות, אומר שאולי זה לא סתם שבכל השפות יש את המם הזאת במילה אימא, כי זה כאילו אונומטופיה במידה רבה. כלומר, זה מילה שנוצרה מן הצליל שמשמיע התינוק כשהוא פועה או כשהוא בוכה או כשהוא מיילל בראשית חייו. הוא אומר תמיד מ, וגם האם הרבה פעמים אומרת כזה כשהיא מרדימה אותו. אז זה נשמע כאילו יש כאן אלמנט שהוא כלל תרבותי.
וואו, אז מילת השנה היא מטוש, המילה האהובה היא אימא. וואו, אוקיי.
נכון. רוצה את מילת הסלנג, דאגה, או את המילה המצחיקה?
בואי נתחיל ממילת הסלנג שאי אפשר בלעדיה.
טוב, אז מילת הסלנג שאי אפשר בלעדיה בקטגוריה של האקדמיה ללשנה העברית היא סבבה במקום הראשון, במקום השני יאללה, ובמקום השלישי תכלס. מה שיפה לראות בהם זה בעיקר שהן באות לא מן העברית כנראה. אז תכלס היא כמובן יידיש, זה בעצם תכלית ביידיש. אנחנו רואים את הסמך הזאת שהיא מחליפה את הטף בסוף המילה, כמו בשבס. אנחנו בעצם יודעים שזאת הדרך של היידיש עדיין לשמור על טו שאין בדגש, טו רפה, נהגת ביידיש כמו TH אנגלית, ובפינו כסמך. אז זאת אחת, זאת המקום השלישי. במקום השני, יאללה, שהיא לחלוטין ערבית וברורה לנו, וסבבה, שאנחנו לא לגמרי בטוחים בה. אותי עניין מאוד לגלות שסבבה תפסה את המקום של אחלה, ונראה לי שזה קצת, היא חוזרת בגדול סבבה. היא הייתה כאן בתקופת, היא הייתה כאן בשנות ה-80 די כקווה, ואז נעלמה קצת ופינתה את מקומה לאחלה, ואז עכשיו היא חוזרת. ולא ממש ברור לנו מה המקור שלה. רוף פוזנטל מציין במילון הסלנג שלו ובכתביו בענייני סלנג שאומנם יש סבבה בערבית, אבל לא במשמעות הזאת כנראה, ולא מהמקור הזה. ובערבית היא באה משפה דווקא ספרותית וגבוהה, ולא בטוח שהיא דווקא משם. הוא משער שיכול להיות שהיא באה מהמילה מסיבה דווקא בעברית, מהשורש סבב העברי שיוצר את המילה מסיבה, הוא משם. אבל לא ברור, אנחנו לא יודעים מה מקורה, מי שיש לו הבנות ותובנות מוזמן לכתוב אליכם.
אבל היא זכתה למשמעות של סוג של אוקיי, או בסדר, כאן בעברית.
נכון, אז יש לה שתי משמעויות בעצם בעברית שלנו. אחת זה בסדר, אוקיי, נכון, זה השימוש החדש, והשימוש היותר ותיק הוא מצוין. איך החיים? סבבה. מחליפת מעולה, מחליפת מצוין, מחליפת בסדר גמור. זה לא סתם בסדר, אלא זה בסדר טוב, ממש. אז כן, שתי משמעויות לה. ואני נורא אוהבת את קטגוריית המילה, קטגוריית המילה המצחיקה. יש לנו בשלוש מילים, במקום הראשון פופיק. במקום השני גומת.
זה מילה תמוהה, אבל משעשעת, כן.
מה, פופיק?
לא, כי היא חמודה כזאת, זו באמת מילה שנשמעת מצחיק.
נכון. המילה פופיק היא מאוד מאוד חמודה, כי היא קודם כל, שוב, היא באה לנו כמובן מן היידיש, פירושה טבור בעצם, בלשון, בעברית, והיא מסמנת שוב את אחד הדברים האלה שכבר דיברנו בו לא אחת, על העניין של ההשפעות בין לשוניות, או מגע בין לשונות, או מילים שמתקבלות בשפות כאלה ואחרות מן הלעז. אנחנו יודעים שהעברית הייתה חשופה הרבה מאוד שנים להרבה מאוד שפות אחרות, היידיש היא אחת השפות שבאמת בראשית המדינה הייתה מאוד משפיעה כאן. ופופיק הוא ממנה, והוא חמוד נורא. הוא מאוד כיפי גם, אני חושבת שזאת מילה כיפית כזאת, להגיד פופיק במקום טבור שהוא כל כך כבד ראש כזה ורציני, ופופיק הוא חמודי והוא קטן, הוא עושה תחושה של קטן ומתוק. אחרי המילה גומץ. אני ממש מחבבת את המילה גומץ. אתה מכיר את גומץ כבר?
לאחרונה רק בזכות באמת הפרסומים של האקדמיה בפייסבוק וכולי.
כן, זהו. זו מילה יחסית ותיקה מאוד. אנחנו מוצאים אותה כבר במקורות במגילת קהלת. זה מתחיל מחופר גומץ בו ייפול. בעצם גומץ זה כמו גומה. בור, גומה, שקע, משהו כזה. ובאמת במונחי האנטומיה של האקדמיה ללשון, הגומץ הזאת נבחרה לתאר גומה או שקע באיבר בגוף. ולכן החלק הפנימי של המרפק או החלק האחורי של הברך הם הגומץ, הם השקע של הברך או השקע של המרפק.
טוב, נשמע לי תמיד יישאר, מילה שתישאר בגדר קוריוז, אבל אז נחזור לאחור ונערוך סיכום. מילת השנה היא מטוש, המילה האהובה, אמא, מילת הסלנג או העגה, שאי אפשר בלעדיה, סבבה, והמילה המצחיקה ביותר בעברית, על פי הבחירה שלכם, היא פופיק. יש שם עוד כל מיני עניינים, אבל נתייחס אליהם בשבוע הבא ברשותך. תודה רבה לך, לשונאית הבית, דוקטור סמדר כהן. תודה. מוציאים כסף מהכספומט באמצעות חיוך. טכנולוגיית זיהוי פנים חדשנית הוצגה על ידי חברת אינטל. לטכנולוגיה קוראים Real Sense ID, והיא מבוססת על טכנולוגיה שפותחה בישראל. המוצר מתאים למנעולים חכמים, מערכות בקרת גישה, נקודות מחירה, מכונות למשיכת מזומנים ועוד, והיא תיושם ככל הנראה גם בשדות תעופה, תאפשר לטסים לחו"ל לקבל את כרטיס הטיסה באמצעות זיהוי פנים וכולי. אנחנו שמחים לומר שלום לאייל רונד, מנהל הפיתוח של המוצר באינטל ישראל. שלום.
בוקר טוב.
למד אותנו איך עובדת מערכת זיהוי הפנים הזו.
בכיף. אז כמו שאמרת, שמי אלרון ואני מנהל מחלקה שעוסקת בפיתוח מוצרים מבוססי ראייה ממוחשבת ובינה מלאכותית באינטל ישראל. בשבוע שעבר הכרזנו על מוצר חדיש ומהפכני, שזה מצלמה יהודית חכמה לזיהוי פנים. כדי להבין את הקפיצת מדרגה שעשינו למעשה, כדאי להסתכל ולבחון את הטכנולוגיות שקיימות היום בשוק ואת המגבלות שמונות מהם לעשות את הקפיצת מדרגה המדוברת. כאחד שעוסק בתחום כבר מספר שנים, ישנן מספר בעיות בדור הנוכחי של מוצרי זיהוי פנים. אם נתחיל נגיד בנושא האבטחה והפרטיות, נושאים שעלו לאחרונה הרבה לכותרות, אז היום אנשים חרדים יותר ויותר לפרטיות שלהם ולהעלות תמונות של הפנים שלהם ומידע אישי לענן. לכן המוצר שהשקנו מבטיח שכל המידע נשמר בתוך המצלמה החכמה הזאת, נקודת ומוצפן ברמה של AES-256.
רגע, אתה מדבר איתי, רגע, אני לא מתכוון לרכוש את המצלמה, אני רק רוצה להבין, ובוא דבר איתי לא בשפה טכנית, אלא למד אותי מה היתרונות של המצלמה הזו, על פני למשל מערכת זיהוי פנים שיש לנו בטלפונים. זאת אומרת, תן לי את היתרונות, ואני רוצה להבין מה קפיצת הדרך, מה הטכנולוגיה שמסתתרת מאחורי אותו פיתוח.
כמובן. אז המצלמות שקיימות היום בטלפונים, רובן מבוססות על טכנולוגיה דו-מימד, מה שנקרא מצלמת RGB, מצלמה סנסור אחד, בעוד הטכנולוגיה שלנו מבוססת על טכנולוגיה תלת-מימד, שזה שני סנסורים שלמעשה נותנות שתי זוויות ראייה על הסצנה, כאשר המוח שמחבר ביניהם הוא למעשה מבוסס על הבינה המלאכותית שפותחה אצלנו במחלקה, והוא מעלה בצורה משמעותית את הדיוק שלנו לגבי זיהוי פנים, וכמובן את הדבר החשוב לא פחות ואולי אפילו יותר, כל הניסיונות זיוף זהות, מה שקוראים אנטי-ספופינג, באמצעות תמונות או סרטים או מסכות.
זו נקודה מעניינת. האם אני יכול לבוא באמת עם תמונה של אדם למין כספומט כזה, לשים את התמונה שם ואז זהו, זה יזהה את פניו? זאת אומרת, איך הם מתגברים על דבר כזה?
אז זה בדיוק. בזכות הטכנולוגיית תלת מימד, אנחנו מזהים שהמשטח הוא תמונה, זה לא באמת גיאומטריה של פנים, ולכן אנחנו לא נותנים לך להיכנס, גם אם תביא תמונה באיכות הכי גבוהה, גם אם תביא סרטון שלמעשה מראה איזשהו וידאו של תמונה זזה, כי פעם היום מנסים להסתכל ולראות אם יש איזשהו שינוי בין שתי תמונות עוקבות כדי להבין האם זו תמונה באמת סטטית או לא. גם זה לא יעבוד, מאחר אנחנו מסתכלים גם על הגיאומטריה של האובייקט, לא יהיה ניתן לעבוד על הטכנולוגיה הזאת באמצעות אף אחד אנטי ספופינג אטקס, מה שקוראים כיום. בנוסף, גם הטכנולוגיה שלנו עובדת בכל התאורות האפשריות. היום כאחד שיש לו גם כן טלפון ומנסה לפעמים להיכנס, ואם יש לך שמש חזקה מאחוריך או בחשיכה מוחלטת בלילה, אז זה לא תמיד עובד, ואצלנו באמצעות לד שמקרין תאורה אחודה על הפנים, אנחנו מצליחים לזהות את הפנים בכל התאורות, בכל המצבים. באמת היא אחד מהדברים...
אני מנסה להבין, האם זיהוי פנים זו הדרך האולטימטיבית, למשל למשוך כסף וכולי. בזמנו חשבנו על טביעת אצבע. בסרטי מדע בדיוני הייתה מין סריקה כזו של הקרנית. האם אפשר לסמוך על זיהוי פנים?
אז זו שאלה מצוינת. כי טביעת אצבע, על פי כל הספרות, נותנת לך דיוק של סדר גודל של 1 ל-50 אלף. זאת אומרת, 1 ל-50 אלף מציונות הוא יכול לטעות ולהחליף בין הטביעת אצבע שלי לשלך. הזיהוי פנים שלנו עומד בקריטריונים של 1 למיליון. זאת אומרת, כמה וכמה סדרי גודל יותר מזיהוי אצבע, וזה לא, זה לא, זה מובן מאליו, מאחר ופנים יש להם הרבה הרבה יותר פיצ'רים, מה שנקרא, להסתמך עליהם ולהבדיל versus זיהוי אצבע.
ואפשר גם לזהות את הפנים כשאני למשל מגולח או לא מגולח, יש לי פצע פתאום וכולי, זאת אומרת, אפשר להתגבר על הדברים האלה?
כמובן, כמובן, שאלה מצוינת. אם אני מאופר, שמתי איפור ביום אחד, או לא, או מגולח, או לא מגולח, והאמת היא אפילו אחד מהדברים הכי חשובים שנתקלנו בהם בתשעה חודשים האחרונים, כשאני הולך לסופר, וכמובן הרשימת קניות שלי בטלפון, וכל פעם שאני רוצה להציץ, אני צריך להקליד את הסיסמה, מאחר והוא לא מזהה אותי עם המסכת קורונה, אז הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לזהות את אותך למעשה, עם או בלי המסכה. זאת אומרת, אני אוכל באופן הכי סימלס שבעולם, לבוא ולפתוח, להסתכל לכיוון הדיווייס, והוא ייפתח ויראה לי למעשה את מה שאני רוצה, בין אם יש לי את המסכת קורונה ובין אם אין.
טוב, לא נותר אלא לחכות שזה יהיה גם בטלפונים שלנו. אתה צודק שבאמת המסכות הרבה פעמים מפרידות בינינו לבין פתיחת הטלפון. זה משהו שכבר פרקטי? זאת אומרת, משהו שכבר מכרתם?
אז א', כן, כבר מכרנו, ב', את המוצר הספציפי הזה כבר אפשר להזמין דרך האתר של אינטל רילסנס איי-די, כבר יש פרי אורדר ואפשר להזמין אותו. עכשיו, מה שיפה בזה זה שזה פונה אפילו לשני שווקים. זה א', לשוק, שאתה מקבל מצלמה סגורה, שאתה יכול לחבר אותה למחשב שלך ולכתוב מעליה איזה אפליקציה שאתה רוצה. כרגע נשחרר SDK בווינדוס ובהמשך גם באנדרואיד ולינוקס. זאת אומרת, כל מפתח, כל מי שרוצה סתם להתנסות עם זה בבית יוכל, וכמובן אנחנו מוכרים אותו גם כמודל פתוח שיוכל לעשות אינטגרציה לכל המערכות, בין אם כספומטים, בין אם דלתות חכמות, שאתה תוכל לבוא ולהיכנס הביתה עם השקיות ביד, מבלי להוריד אותם ולהשתמש במפתח, להיכנס לעבודה בלי הטאג המעצבן.
שנים מדברים על להיפטר ממפתח, בינתיים אנחנו הולכים ממפתחות חלודים ומאפנים כאלה. הלוואי והפתרון הוא שלכם. תודה רבה לך, אייל רונד, מנהל הפיתוח של המוצר באינטל ישראל. תודה. ובמסגרת פינת גיבורי העל נעסוק בדיקטטורים, אבל בעולם הקומיקס. שלום לאורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, שלום.
היי, בוקר טוב דודו, מה שלומך, מה שלומך, מה קורה?
בוא נדבר על אנשים שהמשטר מבוסס עליהם, אבל שוב, בעולם הקומיקס האסקפיסטי יחסית.
כן, אני יודע, כן, תשמע, זו האמת שאני כבר, זו פעם שנייה שאני מרגיש שאני חי בקומיקס, זאת אומרת, ממש חי בקומיקס. כאילו פעם ראשונה זה היה 9-11, כן? זה באמת היה, הרגשתי שאני חי באיזה קומיקס, ממש תכף סופרמן יבוא ויציל או יעשה משהו, וכן, זה היה פשוט נורא. וגם הפעם, אבל הפעם, מה שתרחו, כן, גם כזה, אני רק כמו הפיכה, כמו איזה שנפל על אחד, מגיע ומנסה להשתלט על הקונגרס או על הקפיטול בכוח, אבל זה נחמד מצדם שהם תרחו אפילו להתלבש בהתאם המשוגעים שם, כן? אני ראית את הוויקינג הזה. כן, זה עם הקרניים, זה היה נראה ממש כאילו...
נכון, אתה צודק, וואו.
הוא קרא הרבה יותר מולי קומיקס, כאילו, הבחור הזה, אני בטוח. ראית גם אצלו כזה חומה...
זה באמת היה נראה משהו לא מציאותי, הפריים הזה, באמת של האיש הזה, הספציפי הזה.
כן, והיו עוד כל מיני חבר'ה שם, ככה, והוא נהיה נהפך לסמל של העניין הזה. אז זהו, זה באמת היה ימים קשים, כאילו, ובאמת טראמפ, זאת אומרת, טראמפ בקטע הזה הוא באמת התנהג כמו, קצת התנהג כמו נבל על כזה, זה ממש התנהג כמו סופרווילן, לא יודע, בכוונה זה יצא לו ככה, שהוא נראה באמת בעיתון האחרון של, בעיתון האחרון של זבנג, שזה העיתון הקומיקס של ישראל למנוי התקשרות, כן, כמובן זה העיתון שלי, עשיתי כפולה כזאת שבה אני מתארת איזה גיבור, איזה נבל על טראמפ יכול להיות. זאת אומרת, עשיתי את זה לפני שידעתי שזה הולך לקרות, ובאמת עברתי כל מיני, האם הוא יהיה לקס לוטור, האם הוא יהיה הג'וקר, האם הוא יהיה זה, כן, איזה נבל על הכי מתאים לו, אבל לא תארתי לעצמי שהוא יהפך לזה, אבל בכל מקרה, לענייננו, אם אנחנו מדברים על נבלי על כבר, כן, הנבל על הכי דיקטטור שיש זה כמובן דוקטור דום. אתה מכיר את דוקטור דום? שמעת פעם על דוקטור דום?
כן, ודאי. אי אפשר היה שלא להתעכל בו.
אתה אומר, הוא הפרוקטולוג שלך בכלל, דוקטור דום. כן, זה
לא. לא אמרתי, אבל אוקיי.
כן, דוקטור דום הוא ויקטור וון דום, שהוא נולד, הוא שליט של מדינה בשם לטבריה. אוי, לטבריה, אין. בעצם עכשיו שאני אומר את זה בכל ואולי זה קשור לטבריה. לא חשוב, בסדר, אולי זה... ולטבריה זה מדינה קטנה שם במזרח אירופה, הוא דיקטטור מוחלט עליה, כן, דיקטטור מוחלט, וזה בעצם משם הוא רוצה להשתלט על העולם. ומה שנורא מעצבן בלטבריה, שהאנשים שם נורא מרוצים, זאת אומרת, זה תמיד, מרוול תמיד אוהבים, הוא גיבור של מרוול, הוא אויב של ארבעת המופלאים. מרוול אוהבים ככה, אתה יודע, לעשות, קצת לשחק עם הדברים המוכרים, כן, גם הגיבורי האל שלהם, תמיד קצת פגומים, הכל וזה, אז מסתדר שהתושבים בלטבריה נורא מרוצים. זה היה באסה תמיד, תמיד, התושבים בלטבריה מרוצים, כן? זה תמיד זה נורא, כל פעם שארבעת המופלאים באים ומנסים להפיל את, 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 את דוקטור דום, אז הלטבריאנים הם מוחים נגדם, אתה מבין? זה תמיד...
מעניין, יצרו מצב מורכב, סיטואציה מורכבת.
כן, מצב... בדיוק, זה מורכב, זה כל ה... זה המילה שטיפסתי. תמיד, כשאתה רוצה להגיע לסופר מורכבות, סופר מורכבות זה כמובן אנשי האקס, האקסמן, המוטנטים. יקום של מרוול יש את המוטנטים, שמרגע שהם נוצרו בעצם, הם היו תמיד סמל כזה, הם היו מין טייק אוף על דברים אמיתיים. אז הם תמיד היו כנס שוויון זכויות, דברים כאלה. כי תמיד הם הופלו, תמיד פחדו מהם, כן? כי יש להם כוחות. אבל אז מה שקרה, שבאיזשהו שלב יש איזה מקום ביקום של מרוול, איזה אי קטן, ליד אפריקה, שקוראים לו גנושה. גנושה. עכשיו, בגנושה יש עוד רשע על שאתה אולי מכיר, שהיה גם הסרטים של האקס-מן, של אנשי האקס, קוראים לו מגנטו. עכשיו, מגנטו, היה שם, לא, הגנושה הוקמה בהתחלה, בשנות ה, כאילו, הסיפור במקור היא הייתה משל על, דווקא על האפרטהייד. שהיה שם, זו הייתה מדינה שבה המוטנטים הופלו לרעה ונוצלו, כדי ליצור, שהמדינה הפכה לנורא עשירה. ואז הגיע מגנטו, שהוא כזה, גם כן, אחד מאותם רשעי על מורכבים, כמו שאתה קורא להם, והוא עשה שם הפיכה, ואז המוטנטים עברו לשלוט שם. ולא רק שהם עברו לשלוט שם, מה שיותר גרוע, וגם ככה קצת מצלצל מוכר, הוא החליט להפוך את גנושה למולדת המוטנטים. ויש שם, כל מי שמוטנט יכול לבוא לגור שם. כן, ובמקביל הם גם גירשו את כל התושבים הלא מוטנטים שם. תמיד אומרים ש... פחות נעים, וזה בדיוק, תמיד משווים את, לא נעים להגיד, משווים את גנושה, אתה יודע, ייחוד שמגנט הוא גם ניצול שואה. כן, כי... ותמיד משווים את גנושה
במידה שם... אתה אמרת שהוא מוצג כרשע, אני לא הכרתי אותו כאדם שמוצג רע.
מורכב, אחי, מורכב, אמרת בעצמך. מורכב. ואז שם הוא שלט בגנושה, בתור דיקטטור, הרבה זמן, אבל זה היה...
אני תוהה אם באמת, כמי שגדל על באמת לפחות הסרט סופרמן, יש לך טובים, יש רעים, הרעים יודעים שהם רעים, רוצים להרוס, לפגוע, הכל ברור. עכשיו פתאום הדברים האלה באמת מייצרים מצבים מורכבים, אתה כבר לא יודע מי טוב, מי רע, הכל נהיה משהו מטלנובלה פוליטית כזאת.
בדיוק, זה מה שהאמת, זה מהפכה של מרוול עשו כבר בשנות ה-60, וזה מה שמדליק בכל היקום, ומה שאוהבת, מה שאנשים אוהבים, והאמת שזה גם במשך הזמן, גם מדביק את, את סופרמן וחבורתו, כן, גם הם נהיו קצת יותר מורכבים, כמו שאתה קורא לזה, אבל מרוול זה בשבילהם הטריידמרק, ברגע שרואים איזה אישו מורכב, בשאר, רצים על זה ועושים על זה סיפורים בלי סוף, וזה דווקא נחמד האמת. אז כאילו, הדיקטטורים במרוול הם פחות, אתה יודע, כאלה, סתם רשעים שאתה יודע, ככה משחקים בשפם שלהם וזה.
בדרך כלל מנסים למצוא כל מיני דברים יותר מעניינים. אז זה באמת, בגנושה ולטבריה, זה באמת דוגמאות קלאסיות לתתקות של, דיקטטורים במרוול, שהם בכלל לא, כן, בכלל לא ממש דיקטטורים, למרות שאתה יודע, יש גם את הפנטר השחור, שאני לא יודע כמה הוא דיקטטור בווקנדה, כן, אז בסדר, לא יודע בדיוק מה, שיטת המשטר שם, אבל לא נראה לי שזה בדיוק דמוקרטיה, אבל לא, זה פשוט, הוא גם כן, גם זה שם איזשהו משהו בעייתי. אבל בהחלט,
בכל מקרה, הסאבטקסט או האמירה בעיניי המשמעותית שאמרת היא שהמציאות מתחילה ליישר קו עם עולם הקומיקס המופרך.
כן, זהו, היא נהיית יותר שחור ולבן, אתה יודע, זה מדע, הקומיקס נהיה יותר מורכב מהמציאות. באמת, כי המציאות באמת, זה לא היה מה שקרה שם בקונגרס או זה, אתה אומר, זה כבר, כן, זה כבר ממש קומיקס, זה ממש, כן, אין מה לעשות. אבל בסדר, תשמע, בסוף אנחנו, כן, אנחנו בורחים לקומיקס לאסקפיזם, אז אנחנו בסוף, אתה יודע, בורחים למציאות של הקומיקס, המציאות יותר מורכבת. זה מה שקורה בסוף.
כנראה לייצר קומיקס מופרך עוד יותר, כדי שהוא יהפוך להיות עוד הרבה יותר מופרך מהמציאות. תודה לך, איש הקומיק של ישראל, אורי פינק, תודה על השיחה הזו.
יאללה, אוקיי, ביי ביי.
ובמסגרת פינת הספרות נעסוק בידיעה שהוצאת הספרים סיימון ושוסטר ביטלו ספר של חבר קונגרס רפובליקני שתמך במתפרעים בגבעת הקפיטול. אנחנו נשמחים לומר שלום לראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת העסקת האחיות גרין בגלי צהל, נועה מנהיים, שלום.
שלום, זאת הופכת להיות פינה נורא פוליטית. אני שמה לב.
קדימה, לטיפולך, עזבי את הפוליטיקה.
כולנו הופכים להיות נורא נורא פוליטיים. אז,
טוב, כי באמת גם העולם הזה מושפע ממה שקורה מסביב.
נכון. אז הסנטור המדובר הוא אחד הסנטורים הצעירים בארצות הברית, הוא שמו דייוויד האולי, והוא לא תמך במפגינים אחרי ההתפרעות בקפיטול, אבל הוא בהחלט היה מהדוברים בולטים יחד עם סנטור טד קרוז, בעד ביטול תוצאות הבחירות וטענות לזיופים ולהונאה. ויש לומר שהספר שלו אינו קשור לכך כלל וכלל. הספר עוסק בחברות טק בארצות הברית, זה ספר נון-פיקשן, ספר עיון. והחוזה שלו עם סיימון ושוסטר נחתם כבר לפני די הרבה זמן, זאת אומרת, הספר ממש עמד לצאת בזמן הקרוב. הוא פרסם ציטוט מאוד זועם אחרי ההודעה הזאת ששחררו סיימון ושוסטר, וטען שזאת סתימת פיות אורווליאנית ושהם מפרים את התיקון הראשון לחוקה והוא טבע אותם בבית משפט וכו'. ויש לציין שסיימון ושוסטר הוציאו בשנים האחרונות כמה ספרים פוליטיים מאוד מאוד בולטים, בין השאר את הספר Too Much and Never Enough של האחיינית של דונלד טראמפ, ואת הספר של בוב וודוורד שזכה להרבה מאוד הדים. אז הם לא מפחדים מנגיעה בנושאים פוליטיים, אמנם יותר מהשמאל ופחות מהימין, אבל אני חושבת שהם בעיקר חוששים מהזעם של הקוראים שלהם אם הם יפרסמו טקסט כזה. אומרים, לא הגענו להחלטה הזו בכלילות, כמפרסם זאת תמיד תהיה משימתנו להגביר מגוון של קולות ונקודות מבט, לוקחים ברצינות הרבה את האחריות החוזית שלהם, אבל הם לוקחים באחריות ברצינות עוד יותר גדולה את האחריות שלהם כאזרחים, הם לא יכולים לתמוך בסנטור האולי אחרי תפקידו במה שהפך לרגע מסוכן.
זאת שאלה, איזה נורמות חלות, סליחה לביטוי המשפטי, אבל מה, איפה נמצא שיקול הדעת הלגיטימי, טווח שיקול הדעת של הוצאות ספרים בהוצאת הספרים, מלבד כמובן הערכה שהספר הזה ימחר או לא וכולי? זאת שאלה.
נכון, וזו שאלה שנמצאת עכשיו במוקד של דיון מאוד סוער בארצות הברית, גם בהיבטים אחרים של הפוליטיקה, שהם לא אולי אלה שאנחנו רואים כאן, אלא יותר פוליטיקה בין אישית אם נקרא לה, למשל הביטול של הספר שרודי אלן אמור היה לפרסם. אז יש איזושהי תחושה שהמולים הגדולים בארצות הברית מנסים למתוח איזשהם קווי גבול מוסריים לעבודה שלהם, וזה כמובן הרבה יותר קשה כשהחוזים כבר חתומים. זאת אומרת, אם לפני כן אתה רוצה לקבל את ההחלטות האלה, אין בעיה, אבל אחרי שכבר חתמת חוזה עם מישהו, איך אתה יכול לסגת בך? הם נראים לפחות לפי הפרסומים שלהם די בטוחים שהם יכולים לעמוד בסערה המשפטית שתבוא ושיש להם הצדקה לביטול החוזה, יהיה מעניין לראות מה היא, אבל יש לציין שהטענה הזאת היא לסתימת פיות ושמשתיקים אותו ושזה נוגד את התיקון הראשון לחוקה, הגם שהיא כזו שיש בה ממש דור העובדה שהיה לחוזה. היום בעולם שבו אנחנו נמצאים, כל מי שמעוניין לפרסם את ספרו יכול לעשות כן. זאת אומרת, אתה אולי לא תעשה את זה דרך הוצאה לאור המפוארת והמעוללת שרצית לעשות את זה, אבל שום דבר לא מונע מהסנטור האולי להוציא אחר כך את ספרו לאור. זה לא מונע מהאמת שלו לצאת לאור, אם אפשר לומר ככה, פשוט לא בנתיב הזה, וכמובן באופן שיהיה הרבה יותר קשה לנקור אותו ולשווק אותו. ואנחנו רואים את הדיון הזה מתפשט לא רק, או למעשה הוצאה לאור היא רק פינה מאוד קטנה שלו, במיוחד בשבוע האחרון עם החסימה של הנשיא בקרוב לשעבר דונלד טראמפ מטוויטר ומפייסבוק עם ההורדה
של... נכון, כי לטוויטר, שוב, יש רשתות חברתיות אחרות, אבל נכון. עדיין זה לסתום פה, פתאום, שוב.
נכון, זאת אומרת, סותמים לך נגיד נתיב דיבור מסוים. והוצאה לאור היא חלק מאותם נתיבי דיבור, וגם שם ניתש נכון. עכשיו הקרב הזה על מה מותר לומר ואיך.
טוב, באחוזים הבאים שלהם, שיכניסו כל מיני סעיפים, שיאפשרו להם, לדעתי השאלה היא, בסופו של דבר, שאלה חוזית, מה כתוב שם נכון. בפנים?
וממש, באמת בימים אלה, זה נושא מאוד מאוד בוער, סעיפי מוסריות במרכאות, שהוצאות לאור מבקשות לשים בתוך ספרים, בתוך חוזים לספרים, כדי באמת לא להגיע למצב שבו הם נאלצים להספר חוזה, אם הם מגלים איזשהו משהו אפל היום ונורא, על הקוראים שלהם, על הסופרים שלהם, אם הם מגלים דברים איומים על הקוראים שלהם, אז כולנו רוצים לשמוע. וזה באמת חלק מהשיח שהולך ומתגבר בעשור האחרון על מה שנקרא תרבות הביטול. זאת אומרת, האם אפשר, מותר, ראוי, איך אנחנו עומדים מול האפשרות בעצם לנסות ולהחרים או למחוק, או לנסות למחוק קולות מסוימים, שלא
נעים לנו לשמוע, כי כשדיברנו על חופש הביטוי היינו בטוחים שהכוונה היא לביטויים גם כשאנחנו לא אוהבים לשמוע.
כן, זאת אומרת, יש את המשפט המפורסם, אני שונא את דעתך, אבל אני נלחם על טיפת דמי האחרונה לזכותך להביע אותה. איפה אנחנו מול המשפט הזה היום? האם אנחנו עדיין מאמינים באותו להט ברשות הדיבור? כי אני חושבת ש... אחד הדברים שהפכו להיות מאוד ניכרים במהלך שנות כהונתו של הנשיא טראמפ, הוא הקשר שבין מילים ופעולה, שאולי במשך הרבה מאוד שנים התשתש מעט. אבל אנחנו ראינו לכך הוכחה חותכת בשבוע שעבר, שיש אנשים שיכולים לומר מילים מסוימות ולהניע אנשים לפעולות אלימות מסוימות, והקשר הזה ישיר וקשה מאוד כבר להתעלם ממנו.
עכשיו, כשיודעים את זה בדיעבד, זאת אומרת...
נכון, נכון.
קשה תמיד לחזות את זה, כן.
נכון. עכשיו, אני חייבת לומר שאם הספר הזה של סנטור האולי היה פוליטי במובן הזה באיזושהי צורה, אז לא היה לי קל יותר להבין את ההחלטה של סיימון ושוסטר, אבל מאחר הוא בכלל לא עוסק בתחום הזה, הגם שייתכן שהתוכן שלו שנוי במחלוקת בתוך הנישה שלו, אני לא קראתי עדיין את הספר כי הוא עדיין לא יצא לאור, אני חושבת שיש כאן יותר תחושה של סיימון ושוסטר שהם לא מעוניינים לספוג את הביקורת מצד הקוראים שלהם על כך שהם פרסמו את הספר. זאת אומרת, זה לא שהספר עצמו מכיל תכנים שהם מתקשים לקבל אותם, הם לא מעוניינים להיות חתומים כהוצאה שהוציאה לאור את הספר של סנטור האולי, טוב, ולא משנה מה יהיה הספר.
זה מה שיפה בשאלות מוסריות כאלה, שתמיד איכשהו התשובה היא פלואידית, תלוית הקשר, נכון. תלוית תקופה וכולי, אבל לנושאים באמת מאוד מעניינים, חופש הביטוי שוב עולה לכותרות ומקבל כל מיני משמעויות גם בימים אלה. תודה רבה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסקת האחיות גרים בגלי צהל. תודה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לביקר, הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאן בכאן תרבות, בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, נסו להתחסן, שימרו על מרחק זה מזה, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.